טוב, אני אציין כמה נקודות ככה שנגיע לדף למד ושם נציין עוד נקודה קצת ברמה אחרת. טוב, אמרתי לכם כמה משניות כאן. אז המשנה הראשונה בדף סף ג' אמרו החוסם רש"י מביא אותו על הפסוק בפרשת מצות. הפסוק אומר, האמת זה מפורש הפסוק, אפילו לא בו, הפסוק אומר שצריכים כפרה, צריכים סליחה ומחילה על ניסיון לא מוצלח לעבור עבירה. אז מה שמעניין בגמרא, באמת, זה בסדר, זה מיד נדבר קצת, אבל מעניין בגמרא זה הקל וחומר. אז למה צריכים קל וחומר? אם צריכים כפרה על מי שלא הצליח, אז מי שהצליח רוצה לדבר, אבל צריך כפרה, נכון? מה בדיוק הוורד שזה נותן מכל וחומר, במקום להגיד שמי שעושה עבירה צריך כפרה? זה לא כזה חידוש שצריך לומר אותו דווקא מכל וחומר. בכל מקרה, רק מילה, כי זה מקור חשוב, תודה שתוספות נמצאי פה, המכת מרדות. כן? רבי יהודה אומר, אם היינו ספר את 40, תספוג מכת מרדות. אותו אישה ששתתה יין ואחר כך יפה לבעלה, אז למה היא סרט כמו למדנית, משפטית, היא לא עברה עבירה. היא לא הייתה נזירה, ולכן היא לא עברה עבירה. זאת הסיבה שהיא לא סופרת את 40. אז הוא אומר שבכל זאת תספוג מכת מרדות. אז יש תוספות, אבל תוספות נמצא, הודפס בדף חף עמוד ב', כי התוספות הם איכשהו משניות, כנראה היו מסודות אחרת. תוספות שם, השני, רבי יהודה אומר, מינה סופרת 40 תספוג מכת מרדות מדה רבנן, שנתכוונה לאיסורה במזיד. ופרק בעת הזה מכות 40 מן התורה, ומכות מרדות בלי מניין, אלא מכות עוד שתצא נפשו, עוד שמקבל עליו. כן, אז בסופו יש לו מכות, מורה במכות, שיש שם עניין של מכת מרדות, שזה לא 40, כמו 39, אלא עד הרב הזה, מה קנות כתוב עד שתצא נפשו. אז כתוב, הוא מספקה לרבי, דהכה דלוקה על שעברה, זה שם דווקא מהם, בצו לא. זה דווקא כשאין רוצה לקיים אותה מצווה מכין אותו בלי מספר, אבל אחר שכבר עברה, למה צריך יותר מדיורייתא, אם לא יפר? יוצא לפי הספק של, מה הספק של התוספות, של רבי? מה הספק? א', יש לו מקום שהוא לא רוצה להתכחש לו. יש מכת מרדות שמכין אותו עד שתצא נפשו. אבל מה הספרה שלו? לא, זה רק במקרה מסוים. איזה מקרה? יש מכת מרדות שנותנים מי שלא מקיים מצוות עשה, זה המקרה. אדם בטן קופן על מצוות עשה, אדם שלא נותן לולב, אדם שלא שומע שופר, אז משכנעים אותו. איך משכנעים אותו? ידי מכות, כמה מכות? עד שזה עובד, כן, זה יכול לדעת שזה נפשו. אבל תוספות מניח שאצלנו זה לא המקרה, כאן היא שתתה יין, אז מה? אז זה יין, תוספות אומר שכנראה, הוא משער, יש כאן סוג אחר של מכת מרדות, שזה באמת עונש. ואם זה עונש, אז כנראה גם שזה מלכות מדה רבנן. מלכות מדה רבנן זה יש 39. 39 זה בסדר, המספר הוא חשוב, אבל יותר חשוב העיקרון. כלומר, יש הבדל בין שכנוע לבין עונש. שכנוע אין לו אופי, אבל עונש יש לו אופי. אז כנראה זה מדה רבנן. אז יש גם מלכות מדה רבנן. מלכות מדה רבנן זה יהיה קודן אי מלכות, אבל רק מדה רבנן. הסיבה את תוספות תורה, תוספות באמת מעוניין במספר, זאת אומרת, זה לא יכול להיות יותר מ-39, כי למה שהעונש על יסוד רבנן יהיה יותר מאשר העונש על יסוד דיורייתא? מכות מרדות זה תמיד מדה רבנן. אבל שאלה, אז מה זה מדה רבנן? אז על אי קיום מצוות עשה, תוספות אומר, זה לא עונש מדה רבנן, זה חובה מדה רבנן להביא אותו לקיים מצוות. ולכן זה, בוא, כי אולי אני טועה. הנושא המפורש של התוספות זה כמה מכות נומים. אם זה 39 או יותר. והקושיה של התוספות, למה יקבל יותר הדבר מאשר דיורייתא, נוגע למספר. אז לא יכול להיות שזה יותר, שזה 41, כי איסור דרבנן הם לא יותר חמורים, ויש להניח שמספר המכות זה לפי חומרת העבירה, סביר, כן? אבל נדמה לי שמה שעובד מאחורי זה, זה נושא יותר עמוק. זה בכלל, זה לא שדיורי את הדרבנה יותר חמור יפה חמור. המכת מרדו שבלי מסמך הוא בכלל לא עונש. זה צריכים להגיד, כי זה גם כן לא יותר חמור. זה לא עונש, זה הפעלת כוח, זה שכנוע. זה שיטה חינוכית, שהיא עובדת בהרבה מקרים. בישיבה הצלחנו להפעיל אותו. ראינו שהדור הזה לא ראוי לקבל ככה סנקציות. אז עושים רק השכנוע מהסוג היותר מודרני ככה, מערבי וקולקן. אבל שופט חוסך שבטו שונא בנו, אז כמה? בסדר, בליבו. אז זאת אומרת, אבל כאן זה לא שכנוע, כאן זה עונש. אם זה עונש, אז א' הוא אומר זה לא יותר. וסתם גם, אני מוסיף, שגם לא יהיה פחות. כלומר, זה מלכות מדי רבנן. אז מלכות זה יהיה 39. אז אבל זה מסופר, מסף כדרבי. המפרש בדף רב ג', אני חושב שהוא כתב יפה, כתב כדי לעקוף את הבעיה הזאת. רב יהודה אומר, תספוג מכת מגות, אם לא נתחייבה במכות מן התורה, תהי לו כמה מכות מדרבנן כדי להוכיחה שלא תהי מזידה. נדמה לי שהוא אומר שזה כן לעתיד. כבר יצאת לך מחת, צריכים לעשות כך כדי שלא תסת עוד פעם. יש בתיאוריה של העונשים, בפילוסופיה, אז יש שלוש סיבות למה מענישים. אחד זה צדק. כל עבירה צריכה לקבל עונש. שכר ועונש. אז אצל הקדוש ברוך הוא, מן הסתם זה גם קיים. אדרבה, זה יותר קיים. ויש שיטה אחרת שזה הרתעה לבן אדם הזה לפני כן ולאחרים אחרי כן. בשיטה שלישית, שהיה מאוד פופולרי פעם, והיום כמעט התיישו ממנו, זה תיקון. תשאר אותו בבית סוהר, ואז בבית סוהר, אז גם מלמדים אותו להיות אדם ישר. גילו שבבית סוהר לומדים את כל הקונצים שלא ידעו את נכם מהפורים האחרים, ולמדים להיות פושע יותר טוב. אז לכן זה פחות פופולרי. אז בכל המפורש רוצה להגיד שזה הרתעה, כדי להוכיחה שלא תהיה מזידה. כלומר, יצאת פעם אחת, ואם היא לא ניתן לה כלום, אז היא תעשה את זה עוד פעם, לכן צריכים לתקה. אם זה כבר הרתעה, אז זה לא בדיוק כמו מי שכרגע לא מקיים מצווה, אז אומרים לו עד שהוא יסכים לקבל. לא, אבל זה כבר דומה, זה לא צריך, זה לא קשור אז למלכות. מלכות זה עונש. אדם, כמו שמיטה, מיטה זה לא כדי לתקן את הבן אדם הזה, לתקן את העולם הבא אולי, אבל כן, זה עונש שמגיע לו. לפעות, כנראה לא מפגיעים לזה, הוא אומר, לא, זה נמנים לה כאילו הייתה באמת מזידה. כלומר, היא הייתה מזידה, ברמה הפסיכולוגית היא עברה עבירה 100%, רק שטכנית היא לא הצליחה. אז נמנים לה עונש מדרבנן כאילו הייתה מזידה. לכן אומרים, לסם זה יש 39. זו שאלה מפורסמת בראשונים, יש רן בכתובות בפרק רביעי, למה? מה נושא שם? יש רן בראשון כתובות, פחות יותר עובר על אותו שאלה, הוא הביא שני דעות, שהם בשם האיצו, בשם הגאונים, מביא ראשונים קדומים, האם בכל הוא מדבר בצורה כללית, האם מכת מרדו זה מלכות מדרבנן, 39 כאילו היה מזידה, או שזה משהו אחר, איזושהי פעולה חינוכית, ולכן הוא לא קשור בכלל לדיני מלכות. מה שהתוספות שלנו רוצה להגיד זה, יש שני דינים, תלוי צריכים לבדוק את ההקשר. ברן שם מופיע באמת ביטוי שהפוך מהתוספות. הרן אומר שהם הגאונים אומרים בי כן, שמכינו אותו עד שתצא נפשו, על עבירה דיורייתא זה רק 39, מכאן שעבירות הרבנה יותר חמורים מעבירות דיורייתא. כמו שהחמירו חכמים יותר, זה לא, לא, לא באמת יותר חמור. אנחנו מחמירים יותר בדרבנה, בגלל שאנשים מזלזלים, אז לכן אנחנו יותר מחמירים. לא חשוב הסיבה, אבל למה זה? אני רוצה להגיד מה שתוספות כאן חשבת שבתי אפשרי, שמחמירים יותר, נותנים 50 מלכות לברנן, ורק 39 לדיורייתא. זה תוספות לא חשב, זה השורי. אוקיי?
אז אני לא חוששים, בכלל שהחמירו בדרבנן יותר מדיורייתא, זה נראה יותר מוסכם לכל השיטות.
הגמרא בתחילת בייצה אומרת את זה על מוקצה דרבנן, לעומת מוקצה דיורייתא, אבל לא לגבי עונש, תוספות. תוספות הוא מוסס מאוד, לא מצאנו שמנישים יותר על איסור דרבנן. אם אני רוצה שאנשים יקרו איסור דרבנן ברצינות, אז לא מקילים, אז גם אז לא מספק דרבנן לכולם. או דף בטא מוד בט בביצה מעלה את הנקודה הזאת. חכמים החמירו יותר במוקצה מאשר בדברים אחרים בשבת, כדי שאנשים לא יסזלו. אבל עונש לכאורה, עונש זה התגובה שלי למה שעשית. כן, אנחנו עונש במובן של צדק, כן? העונש מביע את התגובה שלנו אנחנו, זה אומר הבית הדין או קדוש ברוך הוא או המערכת, זה שהייתה כאן עבירה. אם אני מנטרל משם עניינים חינוכיים, שזה, אז אתה צודק, אני בחינוכית אני יותר מקפיד על סום דרבנן. לפעמים יש כמובן סתימות בגמרא, כי ברור שברוב השעס מקילים יותר בדרמה לשוב דיורייתא, אבל לפעמים מחמירים כדי שהם לא יזזו לו. אבל העונש מביא את החומרה, אז ברור שיש פחות חומרה מדרבנן לשוב דיורייתא. אלא כן נגיד לא, אנחנו, זה יהיה, זה הרבה יותר מבחני להגיד את זה. הרענו איזה מפורש בשם מישהו, אבל זה, אני חושב שקודם שם הרענו. שכן, מי שעבר ליסוד דאורייתא, אז הוא רק עבר ליסוד דאורייתא, תפסק על הקדוש ברוך הוא. מי שעבר ליסוד דרבנן, זה יותר חמור, כי הוא לא אומר את הסיבה, אני משאיר את הסיבה, כי הוא מצפצף על כל המערכת, על כל הסמכות של חז"ל בכלל לסכן, הוא מוריד יותר. אפשר לחשוב על כל מיני סיבות, אבל זה באמת נשמע לך. אני רק מבקש ממך לחשוב קצת על העבר שלך, יום כיפור האחרון, אז כמה הצטערת על יסוד דאורייתא, וכמה הגשת השם על יסוד דרבנן. מישהו פעם אמר לך, שעברת יסוד דרבנן, אמרת, אוקיי, נו, בסדר. יסוד דאורייתא קצת יותר מתזעת, לא? זה בסדר, אבל אני אומר, יש כזה גם גישה בראשונים, דבר שתוספות כאן לא חשב, תוספות יש לו פתרון פשוט, אבל מסובך. הביטוי מכת מרדות זה שני מוסדות שונים. יש מכת מרדות שהוא שייך למערכת אחת, היא נראית אחרת, 50 מלכות או 100 מלכות או מיליון מלכות, ויש מכת מרדות אחרת שלפעמים יש עבירות שמקבלים עליהן מרדות מדרבנן. יש בכמה מקומות בבים רשי, אני לא, פשוט לא זוכר אם יש מקום שזה רק רשי, יש כמה מקומות שכתוב במשנה מי שעשה כך וכך לוקה 40, אז רשי לא תסבר, אבל זה לא יסודי הייתה, אז רשי מתארץ שותה מקום אחד מתארץ, הכוונה היא, לא כ-40, מכת מרדות מדרבנן. אז זה לא רק ששם כתוב 40, אלא גם שאם המשנה משתמשת בביטוי, דבר שהעלה את השאלה, המשנה דיברה כאילו. כלומר, אנחנו גדינו זה חיסוד דרבנן, אבל כל רב ביטוי לא כ-40 זה ליקוי טכני שפירושו מקבל מלכות. אז אם זה דרבנן, אז מלכות מדרבנן. זה לא במקרה אותו מספר, זה בכל זאת אותו מוסד. אז תמיד אומרים בשם רשי, שרשי חושב שמכת מרדות זה מלכות מדרבנן, אז פשוט צריכים לבדוק, יכול להיות שהמקומות שאין תשובה אחרת, אני כבר תמיד אפשר לתנסות תירוץ אחר, זה באמת דרבנן. אבל תמיד אומרים את זה בשם בשמו של רשי, וכאן זה התוספות, התוספות כאן הוא באמת מפורסם, בגלל שאומרים שההסתפקות, הוא ממש מסביר, שאם זה באמצע, הוא רוצה לקיים את המצווה, או רוצה להניש. טוב, בכל מקרה, המקרה הספציפי כאן הוא באמת מקרה מעניין, כי איזה איסור דרבנן יש פה? זה מקרה, זה לא איסוד רבנן. האישה הזו לא עברה איסוד רבנן. היא עברה על, היא עברה איסוד דאורייתא, רק שהיא לא הצליחה. כלומר, זה לא שזה מותר מדאורייתא לשחק עם האש. נגיד, להביא מקרה אחר. ספק דאורייתא לחומר. כאן עוקרים את זה. מה, נגיד, דבר שלא מתכוון. לפי מישהו בשביל שלא מתכוון אסור. או כל ספק דאורייתא לחומר. כן? אז רוב הראשונים, במחילת כבודו של הרב הראשי לפני שבוע, רוב הראשונים סברים שספק דאורייתא לחומר זה מדאורייתא, אז זה איסור דאורייתא. אבל איזה איסור זה? אם עשית את הדבר ויצא לך שלא, אדם אכל ואחר כך הזדמן לו שזה בשר פלא ולא בשר חזיר, אז הוא עבר על איסור דאורייתא, כי מדאורייתא אסור לקחת צ'אנסים. אבל איזה איסור הוא עבר? הוא לא עבר על איסור של חזיר, כי זה לא היה חזיר, הוא עבר על איסור אחר. האיסור האחר הזה אין לו עונש, אבל אולי צריך שיהיה לו עונש, אולי צריך שמקבל מכת מרדות מדרבנן. מדרבנן אולי צריכים להמציא עונש, אבל זה לא עונש על איסור דרבנן, זה עונש מדרבנן על אי התנהגות נאותה בדאורייתא. העבירה היא עבירה של זוזת המצוות. אז כאן אני חושב שהיא יותר חמורה, כי היא לא רק חדשת, היא לא עברה איסור ספק, היא עברה איסור ודאי, רק שמישהו הציל אותה. אז אנחנו משפטנים, אנחנו יודעים שאם בסופו של דבר מתברר שהיא לא נזירה, אז היא לא נזירה ששתת היין. אין מה לעשות, אנחנו למדנים, אז גם המשנה היא למדנית, גם חכמים הם למדנים. אבל זה ש לא צריך לתת לה שקייך, זה ברור. כלומר, היא מאוד לא בסדר מדיורייתא. היא מאוד לא בסדר, היא מאוד ניסו דיורייתא ברייש קלי, ממש, אבל מה? אז ודאי שלא מקבלת מלכות, כי המערכת המשפטית עובדת, לא עברת עבירה, לא מקבלת מלכות. אז זה מכת מרדות שאין לו דוגמה אחרת, זה מכת מרדות שבו אנחנו מביאים את אי אהבתנו את האישה הזאת. זה קל מאוד, להגיד מה שאתה אומר, בסדר, נקרא לזה מלכות מדרבנן, כי האישה הזאת עברה עבירה שמגיע למלכות, אבל טריק, טכנית, היא לא מקבלת מלכות, אז ניתן למלכות בכל זאת. כן, ניתן למלכות בידי רבנן, מה שרבי יהודה רוצה כאן, מה זה מחלוקת עניים פה, האם באמת זה מה שעושים. אדם ניצל מהעבירה, שלא באשמתו, שלא בזכותו, האם הוא צריך לקבל את העונש שמגיע לו. שלא הגיע לו עכשיו, אבל איזה בכל זאת מגיע לו. זה מחלוקת עניים, זה באמת נקודה, נקודה מעניין. זה לא כבוד גדול לנסות לעשות, הוא גם, היא גם המעיינית וגם שלמיה. אז זה לא מוסיף לקרדיט. שלמה זה, היא לא שלמיה, היא שלמה זה. יודעים את האפיין? יודעים מה זה שלמיה? יודעים מה זה שלמה זה? לא, אין לכם סבתות, אני לא מבין. באמת? אין, שום דבר. שלמה זה מי שאין לו מזל. שלמה זה. שלמיר זה לא שאין לו מזל, הוא גם לא יוצלח, זה יותר באשמתו, שלומיאל, כן, בעברית מודלת זה נקרא שלומיאל, אבל זה לא המקום, באמת היה שלמיר, פשוט יותר מישהו שם. בסדר, אדם רוצה לעשות עבירה והוא לא מצליח, אז זה שהוא לא מצליח זה לא סיבה שאני מכבד אותו, אפילו את זה הוא לא הצליח לעשות, הוא ממש לא יכול לעשות שום דבר, זה כמו מי שמנסה לתבד ולא מצליח, לא מקבל מה שכוח. מגיע לו גם עונש על ניסיון לרצח, וגם על זה שהוא לא למד טוב איך לתבד, זה דבר, זאת השם, הוא יצליח יותר.
זה יכול להיות שדווקא
במקרים כאלה
יהיה
דווקא מכות
40 ולא אחרים,
בסדר, זה ברור, אין מקור, אף אחד לא מביא מקור, למה לא מקבלים מרקות, להפך, שואלים למה כתוב במשנה, כי זה פשיט. במשנה זה כתוב, מי שלא עברה עבירה, היא לא לוקה. אז מפרשים, שואלים, למה צריך לכתוב את זה? זה פשיט, התשובה היא, אמיר ראשון, רצו לכתוב את השורה הבאה, לכן כתבו את השורה הזאת. אם לא בן עולם, יש רשב"א שפעם ראיתי בשבת, כשעוד למדנו שבת בישיבה, שהרשב"א אומר, שמי שאומר, הוא אומר, יש מי שאומר, שאם אדם עשה דבר שלא מתכוון, לא, אדם עשה, כן, דבר שלא מתכוון בשבת. זה מי שאומר שלא בסלום מתכוון אסור, וזה בדי איסור דיורייקה, בגלל ויהוד לזה איסור דיורייקה, אז לסוק את הסייר, זה איסור דיורייקה, כי שם היית לא סייר, אז יש מי שאומר שהוא חייב חטאת. זה לא, הוא לא מזיק, כי הוא לא רצה לעשות את העבירה, הוא רצה לסוק את זה, הוא לא רצה לקצור. אז אבל יש מי שכן חטאת, והרשמה אומר, זה בטח לא נכון. כלומר, יש שם הווה מינה, זו שיטה של מישהו, יש מישהו אומר שזה מה שאתה אמרת, אם זה איסור דאורייתא לעשות את זה, אז זה נכלל בקטגוריה הראשית. יש בתורה, יש איסורים שהם איסורי רמה שנייה. הקלאסית הוא דבר ספק. אסור לאכול חזיר. ואסור לאכול ספק חזיר, זה מדאורייתא, לפי הרשב"א. הרשב"א שומע שזה דאורייתא לחומר, זה מדאורייתא. אבל מי שאוכל ספק חזיר, וזה בראש זה לא חזיר, אז אני חושב שהמסקנה של הרשב"א, המסקנה של הגמרא היא שאי אפשר להשאיר אותו שהוא עבר על העבירה שיש רק תרי"ג מצוות בתורה. אז זה לא אחד מהתרי"ג, כי הוא לא אכל חזיר, כתוב לא תאכל חזיר, זה לא מה שהוא אכל, הוא אכל פלא. אז הוא עובר על עבירה אחרת, שזה לא אחד מתרי"ג המצוות, אלא זה טוב ויש י"ד. יש איסור, אנחנו נקרא לזה איסור ברמה שנייה, אסור לעשות דברים שיכניסו אותך לעבירה ההיא. אז אותו דעה שהרשב"א תיתן, הוא לא בעצם בספק דאורייתא, הוא בעצם בדין שזה פשוט לא מתכוון, שזה גם ספק, כי זה לא פסיקי שם, אבל זה איסור אחר. אותו בן אדם, אותו רב חשב שאפשר להכליל אותו באיסור שבת. זה איסור שבת, ולכן הוא חייב חטאת. אז שבת לא יכול להיות, כי כן, אנחנו מבינים את המשפט. אדם הזה לא עבר על מה שכתוב בתורה, לא תעשה כל מלאכה, זה לא עשה מלאכה. הוא עבר איסור מסוג אחר. איסורים, אין לי ביטוי אחר, זה רמה בית, מטה איסורים, איסורים שהם מחוץ. אז כאן זה אותו דבר, הבן אדם באמת עשה את כל מה שצריך לבוא בירה, אבל לא יצליח. אז ברור שהוא לא לוקח 40, היא לא לוקח 40. יש מחלוקת ברמת הדרבנן, אז מה עושים? נותנים לו איש הכוח, ואם לא פעם הבא תיזהר יותר, או שנותנים לו מכות. אם הבן שלי היה מנסה לעשות עבירה ולא היה מצליח, אני הייתי תן לו מכות. זה פשוט, לא? זה מה שעושים. הוא יצא, הוא גנב את הרכב, ניסה להתניע, אבל המכונית לא זמן. מה עושים? נותנים לו מכות, זה מה שעושים. אחרת הוא יעשה את זה עוד פעם, כמו שרשי כאן כתב. כי זה ממש מזיד, זה לא שוגג. זה ממש מזיד, ניסה בסדר, זה באמת יותר חמור מהמקרים של שוגגים או דבר שלא מתכוון וכן הלאה. בסדר, נקודה מעניינת חינוכית, מסב זה חינוכי.
יש עוד מקום להגיע, כי יש מקום שהאישה יודעת שהחלט הוא לא שלהם, בגלל שהאישה יודעת שהוא יכול להיות מותר. כלומר, יש פתח להצרה, זה מוסד של תשובה כזאת.
אז זה סיבה להקל או להחמיר?
סיבה להקל.
כן, או להחמיר, כי אני חושב חינוכית. כלומר, אנשים עושים דברים כי הם מקווים שאם זה לא יסתדר, אתה תציל אותם. אז צריכים עוד יותר. השאלה היא באמת אם זה נקודה חינוכית. הרש"י כאן, המפרש כאן, באמת מכוון את זה לנקודה החינוכית. זה לא בדיוק כמו קופין או מצוות עשה, שזה לא חינוכי, זה מה ששכנוע מיידי, אבל סוג של לדאוג לעתיד. תוספות, מה שתוספות העלה זה שחשב שזה כאן, ספציפית כאן, אולי במקרים דומים, זה ממש עונש על עבירה שהיא לא עבירה טכנית, אבל אנחנו מחליטים בדרבנן שזה כן עבירה. כלומר, כי יש שם כל המטר של עבירה, היא הייתה נזירה, היא שתתה לי, היא הייתה נזידה, רק שאופ מישהו קלקל את זה מאחורי המצח. אז שושה תספות, כי זה כמו מזידה. אז נודים לה כאילו הייתה מזידה. אז זה ממש עונש, במובן הרגיל, עונש בלי חישובים חינוכיים.
יש את האחר לגבי בין רמדן לדורייתא וגם בחפצה. אולי אפשר לומר שבפרק כללי, פה יש את האיסור של דורייתא, שזה איסור בחפצה, שזה האיסור שלנו יעבור את העבירה, שחפצה שלנו. ויש גם איסור דרמדן מוסף שעל אדם אסור לעבור עבירות.
אדם אסור להיות רע, כן, נכון. נכון, ברמת הגאווה זה ישמע לי קצת, לא נגיד זה פריסקי, נגיד זה בשפה לא, ברמה האישית היא עושה אותו רשע של הזה ששתה יד, ברמה האובייקטיבית, ברמה מה קרה פה, שום חלון לא נשבר, שום יין לא, היא לא שתה יד, נגיד מקרה אחר, הצד של יין היא לא זמירה. אז העבירה לא בוצע, אבל העבריין הוא עבריין ב-100%. אז בכל מקרה זה מחלוק התנאים מה עושים בדיוק. אני לא חושב שמחלוק התנאים מה ההתייחסות שלהם, גם חכמים לא אוהבים אותה, אבל יש מחלוק התנאים, יש כאן גישה הלכתית משפטית לדבר הזה. טוב, ויש שאלה כללית על מה זה מכת מוות. מכת מוות תמיד זה הקסים אותי המושג של מכת מוות, כשבתקופה לפני 150 שנה לפני שהמציאו את המחשב, סתם התחלתי לשבת עם רמב"ם ולמצוא את כל המקומות שכתוב שיש מכת מוות, זה עוד דבר. כל מקומות שיש איסור דרבנן, הוא לא כתוב מכת מוות, זה יחסית קל למצוא. ועוד כמה מקומות שזה לא ברור, זה איסור דרבנן או איסור דרבנן, שזה יש הרבה מקלקי דבר הבא. ויש לי מחברת משום מקום הבית, שקיפת היד בערך חצי רמב"ן, עם רישומים של איסורים דאורייתא שאין עליהם מלכות, מלכות הרבהים, איסורים דרבנן שאין עליהם מלכות מוות, כאילו שאין שיש מכת מוות, רציתי לפתח את זה תיאוריה. ונשברתי בערך אחרי חצי הרמב״ם, היום אני סתם, אז לא האמת שאי אפשר לעשות את זה במחשב בדיוק, כי צריכים את המקומות שלא כתוב שבקת מוות, זה קצת יותר מסובך, אבל ולא גמרתי את המפעל הזה, זה נקודה מעניינת, כי יש, הרמב״ם זה ברור, יש הרבה מקומות שאומרים את האיסור דרבנן, בדרך כלל הוא כותב ומקים אותו מכת מוות, אז אם הוא לא כותב, זה אומר משהו, המקרה המפורסם ביותר, כי זה בורא את זה בערב פסח, הרמב״ם אומר שמי שאוכל חמץ משש שעות ומעלה, לא כן. ומי שאוכל בשעה החמישית, אז הוא מכת מרדות. ומי שאוכל בשעה, שתי שעות שעה, בשעה הקודמת, אז זה אסור. אז זה אסור. זה בבולי, כלומר, לא מקבל מכת מרדות. אז הגריז אומר שיש חמץ מדרבן, יש שעות מדרבנן, ויש איזה איסור אחר להתבדל מחמץ בשעה שאפשר להתבדל בו, אז זה לא נקרא חמץ רבנן, זה נקרא איסור אחר. האיסור האחר זה אין מכת מוות, כי הוא לא קשור לאיסור האחר. כלומר, התפיסה שם היא שמכת מוות זה סוג של עונש על איסורים שהורחבו מ... היה להם מלכות, ועכשיו אני מרחיב את המלכות, ויש גם משהו אחר. זה מקרה אחד ברמב"ם, אבל זה יותר מסובך. יש הרמב"ם, זה כן גיליתי, שזה מסובך. ולא יודע מה בדיוק התשובה המלאה. טוב, עכשיו המוסו, נו, תגיד לנו משהו על המוסו. דוד, מה אתה אומר על המוסו פה?
איזה, יש עוד...
הצריכותה של הגמרא, ממש בקיצור, יש צריכותה בגמרא, יש שלושה מאמרים שאומרים אותו דבר, כן? שיש מקרה שצריכים סליחה מחילה למרות שלא הייתה באמת עבירה, אז מקרה אחד זה הפרה, מקרה שני זה שהמקרה של ספק, שניסית ולא עולה בידך, והמקרה כאמצעי זה מקרה של הפוך, שהוא רצה לאכול זה יותר מקרים, כי יותר פשוט, כן? רצה לאכול צלב ועלה בידו בצע חזיר, אז הוא צריך כפרה בזה, כי הוא בכל זאת עבירה. אז הגמרא אומרת, תצריך אותה, אני חושב שצריך את המעניינת. אומר הגמרא, זה צריך. כל הלי למלי צריך. ואיתה נגע באישה, התמוד הבאי כפרה בסליחה משום דמעיקר לאיסור איכן. אבל חתיך ספק של חלב, ספק של שומן, זה לתר איכן ואין לא בריא כפרה. כן, החילוק הוא ברור. האישה היא באמת, באמת מזידה ברמה שאתה אמרת עכשיו, ברמה הפסיכולוגית, ברמה האישית, היא ממש מזידה. מי ש... מכוון להתרה ויצא לעבירה, אז אם יש שתי אפשרויות כאן, איך לביר את הגמרא, אם זה בגלל שהוא לקח כאן, הוא קיבל שזה מותר, אז הוא צריך כפרה בגלל הסיכון הרוחני. אבל אם כתשון הגמרא יכול להיות שהוא לא, הוא באמת עושה לגמור, הוא אונס, הוא לא מזיק, אז למה הוא צריך לשאול הגמרא כפרה בסליחה? אדם מצא לחוק סלצלה, ואז התברר שלא מש בטוב, מישהו החליף לו, וזה היה בסך הזה, למה צריך כפרה? אז זה הרמב"ן. הרמב"ן בפירוש על החומש, ונדמי תמב"ם, כתוב בלי א', וניצם תמב"ם, אז הרמב"ן מביא איזה ממח שחזר, הרמב"ן מחיל את כל העבירות, שהעבירות פוגעות בבן אדם, לא קשור, הוא צדיק גם, הרמב"ן קורא לו צדיק, זה אחד מהדברים, זה צדיק ורע לו. ספר תורת האדם, כותב הרמב"ן, צדיק ורע לו, הביטוי הוא חשוב, יש צדיק ורע לו, בדקתי, אין לו שום דבר, הוא באמת צדיק ורע לו, מה התשובה? אומר הרמב"ן שוגג, כי הרמב"ן מתייחס לשוגג כצדיק, כי בן אדם הוא בסדר, הבן אדם הוא, זה הפוך, זה מקרה צד שיש אותו מדנה, שזה בן אדם עכשיו, ברמת הגברה, צדיק! שוגג, אוקיי, אז הוא שכח, לא, יש לו שתי תירוצים, אחד אומר ששוגג, אז הוא פושע. אז לכן הוא צריך כפרה, והצוץ הראשון שלו אומר, לא, שוגג הוא לא פושע, הוא צדיק. אבל זה רע לו בגלל שהוא לקח אבס, לקח רעל. צריכים להוציא לו, איך מוציאים לו? זה כואב. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מכות כדי להוציא לו את הרעל, כדי לתקן את נפשו. אבל זה פוגע, כל דבר איסור, במיוחד מחלות אסורות, אבל כל דבר איסור פוגע. זה יכול להיות נפשת כאן בגמרא, אבל זה חידושו של הרמב"ן. אומר הגמרא בכיוון הפוך, ואית מהדה דאיק איסורה, אבל איש עד איפה לבית זה תרא לא תיבאי כפר בסליחה. אז זה ברור, כמו איק איסורה שהוא באמת אכל דבר שאסור, אבל אישה לא עשה כלום ברמה ההלכתית הצרופה. ואית מהדה ניתרתי, הממין הניתרתי הוא דסגי לא בכפר, הניסגי לא בכפר בסליחה, זה לא יקווה איסור, אבל שתי חתיכות אחת שחייב כאן של השם, פשומן, זה יקווה איסור, לא סגי את הכפר בסליחה. האמת, אני אף פעם לא לגמרי הכרתי את זה, אבל בשעת, בכל מקום, לגבי דיני אשם תלוי, אז יש את זה בין יקווה איסור לבין לא יקווה איסור, לגבי החומרה, זה ההסבר המקובל, למה הרמב"ם שאומר שסגי דרייתא לחומרה זה רק מדרבנן, כמו מדרייתא זה לא לחומרה, אבל... סוף, אבל חתיך אחת של חדש נדחה ששומן זה כן יום, הוא צריך לביא על זה אשם תלוי. אז מה הייתה התשובה? התשובה מתבקשת מהגמרה, איק ואיסורה. אז מה? למה זה יותר? יש לי חתיכה אחת, ואני לא יודע איך זה בא. יש לי שני מקרבים, אחד לאיסור, אחד להתר, עכשיו יש חתיכה כאן, אז זה מותר לכל בדיורי. אבל אם יש שני חתיכות, שאחד בא משם ואחד מבקרם, אתה לא יודע איזה, אז זה אסור לכל בדיורי. זה לא יותר. אבל לא רק שיש הבדל כזה, לחזר זה ברור שיש הבדל כזה, כמו שאומרים כאן, אם אדם אכל דבר ויצא לו בהתר, האישה הזאת שצא יד ויצא בהתר, אוקיי, לא נורא, אבל, או שלא נורא, הקשבוך יסלח לה, כאן אומרים את זה הפוך, היא צריכה כפרה, אבל יש לה כפרה, סקרתי את זה לכפרה. אבל אם אדם מסתכל לו שתי חתיכות ואכל אחת מהם ועלה בידו את הבשר פלה, את השומן, זה לא את החלב. וואי, אבל איך באיסור? אז מה? אז אין לנו את מה שמעתי בשם הרמב"ן, אין לו שום רעל בתוך הגוף, כי הוא אכל רק את השומן, והוא, הצ'אנסים שהוא לקח, עדיין רק 50%, אז הפשיעה שלו זה אותו פשיעה, והרעל זה אין, אבל איך באיסור הזה יותר חמור, אתה היה בפניך ודאי איסור וזרזרת, זה יותר גרוע מאם לא היה בפניך משהו. אפשר לדעת את זה פסיכולוגיה, אני חושב, אבל זה לא כל כך משכנע. יש פסיכולוגית הבדל כזה. אנשים, זה מוצק, לא מוצק, אנחנו יכולים להצדיק את מי שלא רואה סיכון איפה שיש. הוא לא רוצה לראות, זה השפטו, הוא צריך כבר פסיכה. אבל מי שיודע שיש כאן על השולחן, שיש כאן איסור, אז אי אפשר להגיד שאותו, אז הוא הסתכל רק על הצד הטוב. אבל זה 50% מסוג אחר. אני לא יודע, אבל זאת דוגמה שכמו אומרת כאן, טוב, זה רק המקרים, בסופו של דבר משווים את כל המקרים. טוב, הגמרא הבאה, מילה קצרה על אחי לגצר, אני חשבתי שזה נמצא פה, רק הבוקר ראיתי את זה, אז אני, אבל יש כמה תוספות כאן, או משהו כאן. כאן כתוב דבר מדהים, רב יוחנן, בהנחה של יוחנן בית נצחה, אבן ריש לקש, היי ראש הקרית להן, אי גדולה, אי כאובת, אין ספנה מובכו, פסח מי הכאובת. אז ריש לקש אמר שמי שאוכל כאובת פסח באחי לגצה, פשט הגמרה, פשט הפשוט של הגמרה, משהו שמה, הוא לא רשע, למה הוא לא רשע? כי הוא יצא, הוא איך שלא כל רשע, הוא קיים מצווה, זה לא הדרך, אז זה לא מיץ בן המובכו, לשון היא די ברורה, זה לא יפה לכל כך, אבל מצווה הוא קיים. תוספות שואל, תוספות נמצא ביומה, דף, תהי משהו, יש שם אחי לגס ביום כיפור, ובגמר כתוב שלא עוברים, שאין עבירה, זה לא במצווה, זה בעבירות, אבל כתוב שהאחי לגס עלה שמי אחילה. תוספות שואל, תוספות לתרץ, זה תוספות, תוספות לתרץ, יש שני סוגים של אחי לגס. אם הוא נפשו כתבה, אז זה שום דבר, ואם זה רק לא טייב, זה לא מושך אותו, אז זה נקרא אחילה. אבל זה אכילה, זה לא יפה, במיוחד מוסרית אסור לאכול ככה. כל דבר אסור לאכול ככה, אסור לאדם לאכול אכילה גסה, כי זה גס. אז זה הגמרא שאנחנו מדבר על המקרה ההוא, אז זה כן שמי אכילה, ושם ביום לא שמי אכילה. אבל יש כאן בראש, הוא הביא כתירוץ אחר, לפני, זה כתירוץ רבינו תם, בראש. לפני כן, נהי דלא עובד פסח מן המובחו, מצווה מי יקעוב, ותמצא ממש בבית הגוס, כמה זה אכילה גסה, לא שמי אכילה, וכן איסו עובד שלא יעשה ידי חובתו, ויש למה את ההכי כמה, נהי דלא יעשה ידי חובתו מיכילת פסח, ראש הקוילי, מה יכול לעשות, אם הוא כבר צוויה, אין לו מי למנע מי לאכול, ואין לו יקוטון רשאים אוכלו. תוך סי שאני אומר לא, אכילה גסה, לא שמי אכילה. אבל מי שאוכל כמה פסח באכילה גסה, הוא לא רשע, למה? תראה, כי א', הוא כבר צבא, אז זה לא, הוא היה צריך לחשוב קודם, אבל זה לא רשע בגלל זה. האכילה שהוא רוצה עכשיו, אז אין לו ברירה, הוא לא יכול לרוקן את עצמו ולאכול. אז זה לא נקרא רשע, אבל הוא לא יוצא ידי חובה. ואז יש ביטוי כתוב, מה היה יכול לעשות אם הוא כבר צבא? אין לו מלהימנע מלאכול. אין לו מלהימנע מלאכול, אין סיבה שהוא לא יאכל. אז זה האחרונים שואלים שיש סיבה. אם זה לא אכילה, זה קודשים. אסור להאבד קודשים. אתה לאכול עוד קודשים, זה יהיה נדין אכילה. אבל לזרוק אותם לפח, אסור. אז הוא זורק את זה לפח, כי הוא לא אוכל. אז הוא מאבד קודשים, עדיין שאסור לו לאכול. זו השאלה מפורסמת. התשובה נמצאת בכיוון של הבית הלוי. בית הלוי אומר שעל קודשים אין בדרך כלל. פסח אולי לסדר, אני יכול לחכב. אבל בית לוי אומר, הקודשים בכלל אין מצווה לאכול אותם, יש מצווה שאין תאכלו. זה החפץ צריך לייחל. זה הקיום האחרון של כמו הקורבן. הוא צריך לשחק, צריכים לזרוק את הדם, זה לא שאני מצווה עליי לזרוק את הדם. זה דין החפץ שיזרק הדם, זה גם דין החפץ שייחל. אבל נפקמין הוא בכזי. אומר בית הלוי שיש קורבן, וכמה אנשים אוכלים אותו, כל אחד יכול לאכול פחות בכזי. העיקר הוא שהוא ייחל. אין שם מייס להכיל מצד הגב, רק שהחפץ יהיה אחר. אז לפי זה רוצים להגיד, אתם אומרים את הכיוון עכשיו, אכילה גסה, זה לא שזה לא שווה אכילה, זה לא פעולת אכילה, זה כן פעולת אכילה. בן אדם לידך עושה אותו דבר, הוא לקח את האוכל ואכל אותו, אז הוא אכל. אתה לא נחשב, הגב איננו האוכל. אז אם אני רק מעוניין בחפץ, זה לא נקרא שהוא מאבד קודשם. הקודשם נאכלו על ידי בן אדם, רק שלא היה שום בן אדם שעשה מייס אכילה. זה אכילו קצת דק. בית לוי לא אומר חילוק כזה, זה בריסקי מדי בשביל הבית הלוי, שלא היה בריסקה באמת, אבל זה מבוסס על החילוק הזה. נקודה מעניינת אם זה תאותו, כי יש וולט אחר של המלכת ברוך, כמו מפורסם, זה אחד משלושת נשים למלכת ברוך, שכל הקורבנות אין מצוות אכילה, אבל כל הפסח זה שונה. כל הפסח ההפך, האכילה זה העיקר, השאר הקורבנות שוחטים, זורקים את הדם, אז מה עושים? בסדר, כשפוך משמין אותך לסודה. אבל כמו פתח, העיקר הוא, המצוות קורבן פתח, זה לא להקריב אלא לאכול. מקריבים כדי לאכול, לא שאוכלים כתוצאה מהקרבה, ואז זה יקרקר את הדבר שרק אמרנו, נקודה מעניינת, זה סדר.
לא
אומרים
שהכלל
הזה מעכבת? מעכבת במה?
בקורבן.
בקורבן פסח? מה זה קבעת קורבן?
לא,
זה כאילו מצווה, עיקר
קורבן זה ש...
אוקיי, יכול להיות. כלומר, אז כתוב בתורה שצריכים לאכול אותו. כלומר, ואחר כתוב, זה מוסף על פסוק, זה לא שהמלך הפוסק מציא את זה. יש גם גמרות, יש נפקא מינות, אני לא זוכר כרגע, אבל יש נפקא מינות, דיין כתוב כמות, שהוא פותר, שהוא ממש פתר בעיות. זה מאוד אמיתי מה שהוא אמר, אבל הביטוי לעכב זה קצת מה, אם מישהו לא אכל קום פסח אז לא יצא לאכול אותו, זה נכון, צריכים לאכול קום פסח, הוא לא יצא לאכול אותו, אבל הוא חייב, הוא לא חייב להקריב, אף אחד לא חייב להקריב קום פסח, נמנים על פה, אין לכי נאמן, כל התמונה של קום פסח באמת נראה אחרת מאשר קורבנות אישיים שאני צריך להקריב אותם, והאכילה זה לא משנה. האכילה ודאי לא מעכבת בקורבנות אחרים. אם נשפך אדם או אחרי הזיקה או נתקלקל, נפסר למסר, אז אפשר למסר. אז לא אוכלים את זה, אבל אתה לא צריך להביא עוד חטאת או עוד גם בנדבה. נדבתי עולה. אם יקריב, נזרק אדם. נגמר. עכשיו אוכלים, אבל טוב, עולה לא אוכלים, שלמים. אני ברוך השם, אני רוצה לאכול, אי אפשר לאכול. זה הקובעת, החובה שמדובר זה חובת הנדבה, אז זה אוקיי. טוב, חומק הזה שורה חשובה, כי זה הייתה המקום שכתוב בהנחה של יוחנן נדחה, אבל יש לו כשאמר שהכי לגעס הזה מצוין, זה רק לא מצוין מאוד, זה רק לא מצוין מובחר. אז זה גרם, זה הייתה ההתחלה של כל הסוגיה, ויש כאן ראש מעניין. אוקיי, זה החלק של המוסר. המשניות אחר כך, זה מעניין מבחינת עצמו, פתאום יש שני דינים באמת מוגזרים, והתשובה היא הלכה ומנזר. יש עוד הלכה על הדף הזה, שכחתי, אני לא אמרתי לכם לראות את זה, זה אולי אפילו בדף שדילגתי. יש עוד הלכה ובנזר פה בדף כף עמוד עוד הלכה בנזר שמופיע בגמרא מה זה היה אני לא זוכר, אבל יש הלכה שלישית פה בקינים. קינים לא, זה כתוב במשנה, אם מישהו יפריש קינים לא מפורשים, כלומר זה לא אמר מה לחטאת ומה לעולה, אז יפלו לנדבה, זה כתוב במשנה. אז הגמרא שואלת מה פתאום, הלא יש שם גם דמי חטאת, וחטאת אין לו נדבה. אם זה עדיין, כלומר יש כסף, הכסף זה לשני קורבנות, אז הגמרא שואלת בשאלה שיש ייעוד לא מבורר, הכסף יש בו גם חצי מהכסף הוא לעולה, החצי הכסף לחטאת, החצי כסף לחטאת לא ייפלו לנדבה, כי אין נדבת חטאת, והקדושה כבר הלאה. עכשיו הגמרא היא ש... איפה זה?
כפי
עמודה לי, שורה ראשונה. שעוד פעם, הלכו בנדסים.
שורה ראשונה.
אבל לא דמי חטאת מורדים בין, אמר רבי יוחנן הלכה הוא בן נזר. יש לא כך שיש כזה כתוב אחר. דרך אגב, זה כמו שאולי לא סקרת מההסבר, טוב זה לא פרק של מההסבר, זה הלכה בן נזר. אבל עכשיו שהלכה בן נזר, אבל מה ההסבר? בכל זאת הלכה בן נזר, יש הלכה, אפשר להיות, יש הלכה שלמרות שזה חטאת, החטאת הזאת נופל ללזין לדבר. יכול להיות, יוצאים מן הכלל הכל אפשרי. אבל לכאורה מה אפשר? כי הדין הזה הוא רק במעות לא מפורשים. אם היא הפרישה מעות לחטאת ומעות לעולה, אז המעות חטאת לא נופלות לנדבה, כי הן חטאת. אז לכאורה מה ההסבר כאן? המעות הלא מפורשים הם, אין להם עדיין אופי של עולה וחטאת. למה לא? זה אומר שקורבן נזיר זה קורבן אחד. מקריבים אותו בשלוש קורבנות עם יהוד אחר. אתה שם ונזיר טהור, אז חטאת שלמים בעולם. אבל זה לא שלושה חיובים שונים. זה קורבן הנזיר, כמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, כי לא רצינו לחשוב יותר מדי על ההבדל בין הקורבנות. אנחנו יודעים שנזיר בסוף מביא קורבן, מתגלח, מביא קורבן. מתברר שהקורבן זה שלוש בהמות, שלוש עופות או בהמות, ויש להם כל אחד שם אחר. אבל כל זמן שהיא לא הפרישה לייעוד הספציפי, אז יש חלות, חלות הקדושה היא קורבן נזיר. וזה הלכי בנזיר שקורבן נזיר נופל לנדבה, אבל זה עדיין לא חטאת. ויכול להיות דבר כזה, הייתי אומר, לא יכול להיות לא חטאת, אם זה לא חטאת אז מה זה? אז אני חושב שזה ההלכה של נזיר, וזה מאוד משתלב במה שאנחנו, החלק המחשבתי שמדבר אותה לכל הזמן. נזיר מביא קורבן. זה פחות חשוב מה בדיוק איזה קורבן, לא שנזיר מביא עולה, וגם שלמים, וגם חטאת. נזיר בונה את עצמו ומקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בזמן ההקרבה בפועל, אז הוא צריך לתת לו ייעוד שונה לכל בהמת, יש שם שלוש בהמות, אבל לפני שעדיין בשלב הכסף ולא יפרישו, היו צריכים להקדיש, אז אפשר להפריש כסף לקורבנותיי. ועדיין, לא גדי הייתי אומר, בסדר, הקורבנותיך זה שלוש קורבנות, וזה גם כן חל. אז זה הלך ראש בנזר, שיש חלות כללית בנזיר, זה לא קיים בשום דבר אחר. אם אני, לא יודע, אני את האדם בחגים, אני יודע, הוא ספה אחד, אז יש שם עולות ויש שם שלמים, אז אתה מפריש, אתה לא יכול להביא, זה קורבן פסח, זה קורבן סוכות, זה הקורבן שהוא הקורבן, הקטגוריה של הקורבנות הם השמות הקדושה, קורבן שלמים, נכה, וכן הלאה, כאן יש שם חדש, נקרא נזיר, אין דבר כזה, אז זה הלך ובנזיר. בכל מקרה, יש כאן הרבה הלכות ובנזיר, ובעבר למדנו, אלו הם ההלכות בנזיר, אמרנו גם הלכות אחרות בסביבות נזיר, כמו נזיר שמשון ונזיר עולה, גם כן זה היה הלכה למשה מסיני. זה מוסד אחר מלווה, אבל כאן בתוך נזירות עצמה יש ריכוז גדול מאוד של הלכה ובנזיר. מה אני רוצה להגיד לזה? שום דבר, זה מעניין. זה נזיר זה דבר מוזר. כי הלכה למשה מסיני, זה סייזה, כמה יש בסך הכל? לפעמים יש הלכה למשה מסיני, כאן פתאום נזיר זה מלא דינים מוזרים ביותר, אבא מתיר את בנו בנזיר, זה נגד כלל כללים, איפה הבחירה חופשית, איך אדם יכול להדיר מישהו אחר? זה דבר, הוא פלא. אדם, אולי קצת פחות פלא, אבל עדיין אדם מביא, מיד נסביר למה זה לא, למה זה כן פלא, אדם מביא, אדם נזיר מגלח על על אביב, על נזירות אביב, על קורבנות אביב, זה נגד כל הכללים, כפי שמיד נסביר. אז בסדר, התשובה היא, אני לא צריך לחפש תשובה. הלכנו בנזיר, זו התשובה של רבי יוחנן בכל מקום. יש לו כשאתה תמיד מנסה לצאת מזה, ורבי יוחנן הולך. לא יודע למה זה רבי יוחנן יש לו כשכפה. לא הספק שלו. אז תוסיפו את זה לעבודת הגמר של סוף הזמן. מה זה נזיר ביידישקייט? אני חושב שכן לגוסקו שזה נזיר הוא מלווה המון 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 דברים לא הגיוניים. טוב, למדנו, ראינו את ההלכות האלה. אז מה אני רוצה להגיד כאן? נגיד כמה מילים על שני ההלכות האלה. הראשון זה אדם מדיר את בנו. דף חף זין חת האיש מדיר את בנו בנזיר. המשנה הזאת היא חשובה ביותר בשביל נושא שלא קשור לזירות בכלל. זה בגלל ריש לקיש. רבי יוחנן אמר הלך הוא בנזיר, ריש לקיש אמר כדי לחנכו במצוות. לכאורה, וכך גם השמיע הגמרא, חינוך זה אומר שזה רק לרבנן, וזה רק לרבנן, אז יש המון אבקמינות. הוא לא יכול להביא קורבן, בטח לא יכול להביא קורבן חטאת. יכול לעשות כאילו, לא יכול להביא שום קורבן, אבל אפשר לעשות כאילו קורבן, הוא יכול לנדב להביא עולה בשלמים. לא יודעים עושים את זה, לא עושים את זה. בחטאת אי אפשר להביא. יש פשוט יהיו נפקמינות בעצם ההגדרה של הנזירות. אבל מה שכן לומדים מכאן, וזה ראייה בנוכאור הטובה ביותר, זה שאין מצוות חינוך על בנות, רק על בנים. כי זה בא להסביר את המשנה, איש מדיר את בנו בנזיר, ואיש מדיר את בנה בנזיר, וגם אין דין כזה לגבי בנות. לפי ריש לקיש זה מדין חינוך, אז למה לא? אז מכאן לומדים. שאין חינוך, אבא לא חייב בחינוך ביתו. ושאימא לא חייבת בחינוך של אף אחד, של בניה. לגבי נקודה ראשונה, תוספות שואל מגמרא ביומא שאומר שמחנכים את התינוקות להתענות ביום כיפור שנה שנתיים, וזה לא רק הביטוי תינוקות, הגמרא שואלת מתי, והגמרא אומרת שנתיים לפני גיל בת מצווה ושנתיים לפני גיל בר מצווה. אז הגמרא מפורשת שיש חינוך, וזה כתוב בדין חינוך, כתוב. אז יש דין חינוך בתענית יום כיפור. תפות שואלת פה, נדמה לי. כתוב שאבא חייב בחינוך ביתו, אבל אין אבא מדיר את ביתו בנזירות. אז אם זה הלכה, אי אפשר לשאול רבי אחר, זה אפילו לא מעניין לשאול רבי אחר. יש דין, הדין הוא פלא לכתחילה, אז להגיד אותו זה לא נורא. לפי ראש לקיש, לא, צריכים לחנך את הילדים, לכן נתנו אפשרות שאבא יחנך את בנו בנזירות, אז למה לא ביתו? כנראה שאין דין חינוך על בנו, זה מה שרוצים להבין היום. אז יש גמרא אחת, רק אחת, שכתוב מפורש שיש חינוך, וזה בהקשר של יום, של יום כיפור. התוצבות ביום כותב, ויש לחלק, ויש לחלק, השאיר עבודה לתלמידים, עבודת בית, כן? ויש לחלק. יש לחלק מאפשר שתי אפשרויות, או שנזיר זה יוצא מן הכלל, או שיום כיפור זה יוצא מן הכלל. למה שיום כיפור יהיה יוצא מן הכלל? איך בייס, זה חשוב. יום כיפור, טוב, לא יודע. למה שנזירות, מה שאנחנו באמת רוצים, שברור שאתה בסך כמו הגיונית, יכול להיות שיש מצוות חינוך על בנים ולא על בנות, למה שיהיה? מה, הם לא בני אדם? הם צריכים לקחת מצוות, מישהו צריך לנרק אותם, לא? זה לא, לא, זה באמת לא הגיוני. למה? כמובן, רק המצוות ששייכות, אבל ברור שצריכים לך, ההורים צריכים לך להכיר לדיר, איך יכול להיות שלא? אז למה שנזיר יהיה יוצא מן הכלל? אז התשובה היא בגלל ש... כי זה לא מצווה. אדם לא צריך להיות נזיר. זה אופציה.
זה קשה,
אתה לא עושה את החילות ממנו בת, אתה צודק. אז קודם כל, למה זה שואלים משאר המצוות? זה לא, מצוות החינוך הכללית לא אמורה בכלל להתקיים בנזיר, כי סביר שלא, שהוא לא יובן להיות נזיר, אז מה? יהודי לא צריך להיות נזיר, למה זה אין מצוות כמו, זה החידוש, זה המאירי מביא את זה פה, אין מצוות חינוך על דברים שהם לא חיובים. מצוות חינוך זה לחנך את הבן אדם לקיים את חובותיו. לקיים בן אדם להיות צדיק מעל חובותיו, או נזיר, זה הדוגמה של, דוגמה של, כן, זה הדוגמה של לעשות משהו קדוש, אבל ממש רשות, אין לנו דוגמות אחרים כל כך טובים, אין כן רוצים לדבר על לפני בשורת הדין, כן? אז אולי גם שם, אבל שם צריך הכל, כן צריך ללמוד תורה יום ולילה, אבל השאלה, אף אחד לא צריך להיות נזיר בכלל, אז אין מצוות חינוך כזה, אז קצת שואלו אם כן, אז למה בן כן? אז למה בן כן? אז זה צריך להלך להם, אתה צודק, אבל זה מה שמירי אומר, אז התשובה תהיה, נעשה איזשהו בן שכזה. מה?
אני
מתשובה ש... מה זה לא משנה? כן, זה יכול להיות שחזר החליטו ש... זה כדאי שבנים יכירו את נושא הנזירות, אבל בנות זה לא חשוב. א', סתם, אני עכשיו אמציא דבר. א', אם היא תידור נזירות מסתם הבעל שלה יפה לה. כי מי רוצה את אישה נזירה? זה שיגעו. אתה רוצה קצת ללכת איזשהו דינר רומנטי ולשתות יין, היא לא שותה. לא, זה מין כסף. אז לא מיד משניות כאן. בעלים מפעילים, מפעילים את זה. זה א', וב', אולי החליטו ש... לא צריך מתאים לנשים, זה יפחום קיץ. אישה לא צריכה להיות כזה פרומי, צריכה לדאוג לבית. אני יכול לשאול בכל מיני סיבות, אם כבר. אבל קודם כל זה להוציא את זה מהחובה הכללית. עובדה שאני תמיד חושב שתוספות כותב דברים כאלה, ויש לחלק, לא מחלק, כשהוא אומר, יש לחלק, הוא לא יהיה בטוח שגם כן איך. אז הוא קיבל שאתם תעשו את זה בשבילו. אז המשנה בקידושין, מישהו לומד קידושין פה? המשנה בקידושין, לא, המשנה בקידושין, בדף כ"ח, אילו חובות האב על בנו, לא מזכיר מצוות חינוך. לא מזכיר מצוות חינוך שם. למה לא? אז מה? אולי, אז התשובה הלמדנית, אבל מאוד בעייתית, היא שמה שכן כתוב שם זה ללמדות תורה. אז אולי חינוך זה סניף של ללמדות תורה. ואז אדם לא חייב ללמד את בגדות תורה, כי היא פתורה מלימוד תורה. אז לכן אולי הוא פתור גם מדין חינוך. אני חושב שזה מאוד לא הגיוני. כי השני הצדדים סותרים זה את זה. אתה רוצה לכלול חינוך בתוך מצוות תלמוד תורה? בסדר, אבל אז אתה צריך להגיד שבעצם יש גם חובה על בנות בתלמוד תורה, לא מדין תלמוד תורה, מדין זה לחנך. אתה לא יכול לאחוז בשתי הקצוות, גם מבחינה פורמלית, מחליט שחינוך זה מצווה שנכנסת לתוך המילים של למדו תורה, ואז פתאום להיות קבצ'י כזה ולהגיד, לא, תמוד תורה, בנות פתורות. אז אל תכלול את זה בתוך אותו ביטוי, כי הוא נתן, ודאי שצריכים לחנך. אבל זה מעניין, שבחות, זה באמת נכון, שבמשנה בדף כבחת לא מופיע שאף חיה בחינוך בנותיו. שם יש שאלה לגבי מה התפקיד שלהם, השאלה השנייה שאלה הייתי, מה התפקיד שלהם? אבא חייב כך וכך וכך לגבי בנת. האם אמא חייבת ללמד תורה, לדאוג למלמד, ללמד תורה, לבנה, ולמד זאת האומנות, ואיך לשחות, וכן הלאה. למות, זו הייתה השאלה הראשונה. האם אדם שאין לו אב, אב הנפטר לפני המילה, לילדה, לפני המילה, האם אמא חייבת במילה למות את בנת? איך שלא תקיים את זה, אנחנו גם לא מראים את בינינו, אבל בסדר, אם היא חייבת להביא את המועל או למות בעצמה לפי מי שומע שאין מילה קשרה בנשים או לא, או שזה מיד עכשיו נופל למעין אבא, זה נופל לבית הדין כמו שכתוב בגמרא. זה דיון בראשונים, כי בכל זאת לוקחים את המשנה שם באמת ברצינות. עכשיו חינוך בכלל לא מופיע שם, אז אי אפשר להביא ראייה, אין לו כאלה רוצים להביא ראייה בזה שלא כתוב, כן? אבל יש כאן אמר עכשיו יש מחלוקת, זה מחלוקת ראשונים, זה מפורש בראשונים. הרמב"ן אומר, מחלוקת תוספות הרמב"ן, הרמב"ן אומר שאין מצוות אבא לא חייב לחנך את בנו, ילדים חייבים מדי רבנן. כן, אוקיי, כן, יכול להיות. זה השאלה אם חינוך זה מצווה חובה מדי רבנן, הילדים לקיים מצוות, או שהילדים ודאי שלא חייבים מצוות, הם ילדים. אז קטן לא חייב באף מצווה, גם לא במצוות חינוך. האבא חייב לחנך מצווה יותר טובה. הגמרא בהרבה מקומות מתייחס למה שנקרא חינוך כחובת הרבנן על הילד, שלא אם קטן יכול להוציא גדול בקטע מזון. זאת אומרת שאם הוא חייב מדאורייתא, הוא אכל כביצה והגדול אכל כזית, אז אולי כן, כי אז זה באותו רבן. זאת אומרת שהקטן חייב מדרבנן, הרבן חידש, הוא קטן, הוא לא חייב לשום דבר, זה תמיד חובה מלמעלה. אבל טוב, אז זה לא, אין איזה השלכה לכאורה לוגית לגבי השאלה אם אמא חייבת או אם בנות חייבות, חייבו בנות. אז יש מחלות האחרונים, בסופו של דבר יש מחלות האחרונים לגבי המצב. יש אחרים שלקחו דברה שלנו ברצינות, יש מאגר הגבוה שאומר שאין שום חובת חינוך על בנות, הם
הלכם
בגן הגבוה, כן, יהודי רציני, והוא מביא את הגמרא שלנו. אני זוכר שיש תשובה של הנציב שפשוט אומר, לא יכול להיות, זה מה שהוא אומר. הוא לא שאדם חייב חינוך בנות, אז הגמרא לדבר על הדברה, אבל זה לא עולה לדעת. טוב, זה הנושא הזה. השיטת רבי יוחנן היא שההלכה היא בנזיר. עכשיו אני חושב שזה פייר לשאול את השאלה, אם זה הלכה בנזיר, אוקיי, זה הלכה, אבל מה? מכוח מה? זה נוגע יסוד פשוט. אני לא יכול לאסור אותך במשהו, אני יכול לאסור אותך בחפצים שלי, או לאסור את עצמי בחפצים שלך, אבל זה לא במקרה שאני אגיד שאתה אסור לשתות יין. מכוח מה? איך זה יכול להיות? אז מה התשובה?
לא יודעת את השם, בגלל שאמרנו שזה לא שאנחנו
עוצרים
אותו לשתות יין, אנחנו
מוכרים
אותו לגב
או ש... אני לא יודעת, אז זה יותר קשה? בסדר, זה
אותו דבר.
למה עוד יותר?
לא,
כי זה לא שיותר, אבל טוב אותו לאישיון אחר. כן, אוקיי, בסדר. אז מה התשובה? זאת אומרת, התשובה היא הלכו בנצח, אבל מה ההלכה?
שלא.
כן, לכאורה, אז צריכים לשלב את זה באותן סוגיות שאין, בבנים אין, בבנות יש, כן, בת שייכת לאביה. לומדים קידושת? אז ג' עמוד ב', אז השאלה לגבי מה, אבל בת שייכת לאביה, לגבי דברים מסוימים, יש דבר שפעם קראתי, שאני חושב שהיא אמת, למרות שזה מחריד, המסמושר, המסמושר חברוני, כותב על הגמרא שם, אמר שהביאה של הבת, אישות של הבת, או הביאה של, לא, לא אישות, הביאה, ביאת הבת שייכת לאביה. אלא שמה, יש פסוק בתורה, שאסור ל... איך פסוק בתורה? לא תחדד את... מה?
לא תחדד
את... לא תחדד לך להתנותה. אז הוא מביא ראיה, אתה רואה מזה שזה אסור, סימן שהוא יכול. כלומר, לא כתוב בתורה שאסור לי למכור את השכינה שלי, להתנותה. זה נקרא חטיפה, כן? זה לא, אבל הלבן זה שלו, אבל זה לא לגיטימי לעשות את ככה, זה כן לגיטימי לקדש אותה למישהו. הוא אומר זה אותו דבר, לקדש אותה ולעשות אותה זה אותו דבר, רק שזה אסור וזה מותר, כי הבעלות הוא בעלות על הבייה. אסור להגיד את זה היום למישהו מחוץ לחדר הזה, וגם בחדר הזה אני מסופר כי הוא מותר להגיד את זה, כי זה ממש נשמע כמו סקדל חצי, למרות שהתורה אסרה כמובן לעשות את זה. אז בבנות יש פחות מושג, כן, הבא שייך לבי, אבל בן, גם ילד קטן, לא שייך להביא בשום דבר. אבל כן, אני חושב שזה החידוש כאן, שזה הלך לי לבי בנזיר, שלגבי זה, אז הוא שייך לו, אז הוא עושה את שלו בזה. מה שאתה אמרתי יותר קשה, עכשיו אני לא חשבתי זה, אבל עכשיו, מה שאתה אמרת, אולי זה גם הפתרון, לא, זה יותר קל. כי זה, אתה מדי בדבר של כאבא. האבא קובע את ייעוד החיים של הבן, זה ראוי. הוא אומר, אתה תהיה רופא, אתה תהיה עורך דין, אתה תהיה רב. אז כאן האבא, חלק מצוות חינוך, אבל מדיורייתא, כן? הוא אומר לו, אני מעין אותך לחיים של קדושה. זה יעבור אחרי 30 יום, זה לא נורא. יש מלכת חינוך, מה קורה באמת? שכחתי מזה. יש הרבה מלכת חינוך על המשנה הזאת. זה מאוד מעניין, יש לו חקירות מעניינות, פשוט שכחתי. אז אני חושב שהוא מלא, או זה פשוט, או שהוא אומר שזה נכון, שזה רק ל-30 יום. אז אם זה היה ערב בבר מצווה, מה קורה בערב בבר מצווה, אומר הרי את הנזיר, אבל אז אני חושב שהוא מלא את האפשרות, אולי גם מעודד אותו, שזה נפסק אוטומטית. כי הוא גדול, אני לא יכול, את הגדלות שלו, אני גם לא יכול להעיד לנזירות. אז אני חושב, אם זה איסוס, זאת אומרת, לא היה שלך, אולי זאת מה שאתה אמרת, כקושה, זאת התשובה. זאת אומרת, נתנה לאבא זכות ל... להקדיש את בינו, כן, לתת לו ייעוד בחיים קצר, בזמן מוגבל, להיות נזיר. טוב.
יוסף היה נזיר, לא?
יוסף? כן, אבל זה נגד, באמת הוא, זה סביר, אני לא חשבתי, באמת אני צריך לשאול אותו. במקרה, כשהייתי בתפילה השנה, פתאום פעם ראשונה בחיים שלי, הביטוי נתן לי מכה בפנים, רש"י גם אצלו זה נתן מכה בפנים, אז רש"י אמר שהמילה נזיר שמה, זה לא קשור לנזירות, אלא הוא פרס כתב, פרוש מאחד, רש"י מסביר פרוש מאחד, אבל זה באמת מוזר, מה זה פרוש מאחד? שהוא ירד למצרים, זה לא, איזה מתור כזה, נזיר אחד, אבל זה נקרא נזיר, אבל מה נזיר, פירושו נזיר, אבל כאן הוא מביא פסוק, לא את הפרשה שלנו, אלא, וינזרו מקודשי בני ישראל, מביא משהו, כי הוא רוצה להוכיח שנזיר זה לא נזיר עם השרות, נזיר זה וינזרו מקודשי בני ישראל, אבל אדם שנרתע, אז יעשה את נקרא נזיר, לא עולה עדתו של רשי, שהוא היה נזיר, אבל כן, הייתי צריך להבין, ברור שהבית אני אגיד שהוא היה נזיר, זה לא... אבל מה אפשר? אז מה זה בין נזיר? מה הוא אומר? בשביל מה?
מה?
אני בסדר, אבל מה הקוד? מה הבור שם?
אני לא זוכר.
אוקיי, באמת חשבתי את זה השבוע.
אני עושה גם את
האיכות
שלו, למה הוא כאילו...
אני עומד בתפילה בישיבה, אני חומש בלי רשי. זה מה שיש. אז הסתכלתי ימין ושמאל, לא ראיתי, אבל ברוך השם, הרפיגי קיבל עלייה האחרונה, כי זה היה חזק. אז מיד לקחתי את החומה שלו, יש לו רשי, ראיתי את הרשי, והנזו בקושי בני ישראל. אני מאוד זוכר את זה, אחרי שישה ימים, מה שכן. טוב, לפי הפשט, לפי מה שכתוב בחז"ל בכל מקום, אין רמז דבר כזה, יוסף לא היה נזיר. אנחנו מגיעים את כל הנזירים, אף שלום היה נזיר, שמואל היה נזיר. יוסף היה צריך להיות עין הזה, היה צריך להקדיש את סבותיו השמיים, אז הוא לא עושה בין פורט הזה. מבחינת הפשע של הפסוק זה תהיה נזר בו שיוסף אמר ברכת הוריי, ברכת יעקב קבר על ברכת הוריי, בזה תהיה נזר בו שיוסף את הנזיר אחר. אז זאת אומרת שיוסף יקבל ברכה בגלל שהוא רע או היה, לא חשוב מה, מה הקשר בין נזירות אמיתית או נזירות אחרת לזה שהוא יקבל את הברכות, זה מה שחדל לחשוב, לא יודע, לא יקדם משהו טוב. טוב, זה הדבר הזה. דבר אחרון, נקדיש את זה כמה דקות, כי כאן יש, כאן אני חושב שיש לנו. האיש מגלה על נזירות אביו, ואין האיש המגלחת על נזירות אביה. מה הייתה אם אמר רבי יוחנן, הלך היא בנזיר. ואז הגמרא יש לו כמה חקירות ששואלת הלכה או ירושה. כלומר, מה הכוונה? זה לא בא לסתור אותו ביוחנן. זה ודאי הלכי בנס. אבל השאלה היא, כאן הגמרא שואלת את השאלה שאני שאלתי בעבר. סיילה, הלכה משבסיני, אבל מה האופי בכל זאת? מה ההלכה? כן? מה שאלת הגמרא בעמוד ב', האם ההלכה הזאת היא סוג של ירושה, או לא? לא קשור. מה היא נפקמינה? אם יש שניים, אז הם מתחלקים, או שכל הכל עם זכר. או אם יש בחור ופשוט, אז ומתחלקים, ובחור מתחלק בשני שליש ושליש, או שלא. קודם כל, אז למה זה הלכה? למה זה הגמרא שואלת באמת מיד פשיטה? זה גמרא מאוד מוזרה, כן? זה גמרא של נזיר. זה לא יקבל בסכן אחר. אומרים דבר אחד, אז אומרים להפך, ואז אומרים חוזרים עוד פעם. אומרים את פשיטה, מה היא למאמרה לבין יום שתאבי? לא, אז לא שואלת על הדל בין בן לבן. אבל לכאורה, הלכי ונזיר זה לא שבת לא, אלא ש... בן כן. לא ברור. זקו במפרש, הוא באמת לא יבין ככה. מה הייתה אימא? אין האישה מגלחת לזוד אביה. אני באמת קראתי את הגמרא מיד, מה הייתה אימא? שהבן כן מגלח. לא, לא. אז תספות, גם כן, תספות במה הייתה אימא? אין שם גלחת לזוד אביה, פרס בפשיטה, ולא הלך הידינן, זה אין בת מגלחת, ולמה יוצרח בדולה ליוחן, אם כן, עוד כמה בשעת, מה הייתה עם המייקוש של דרך, הפושל לדה בן ולא בן, צורך לדה ביוחן, גופי אמרה, תיאח, ותאי רולד, אז זה גם לא מכך. כן, אז אם הגמרא עוסקת בהבדל ביניהם, כמו שכתוב בהמשך, כמו אומרת שבת לא יורש במקום שיש בן, ואז הוא אומר, החידוש הוא שהם אין בן, זה חידוש יותר גדול, גם אז הבת איננה מגלחת, אז הגמרא עוסקת בעת בהבדל בין בנים לבין בנות. אבל לכאורה, הדין עצמו זה הלכה היא בנזרים, אז זה רק ההפרש הוא המשך שלו. למה בן סתם? כל מי שיש לו קורבן ומת, והבן יש לו גם צורך בקורבן, אז הדין הוא שהבן לא מביא את הקורבן. אדם יש לו חטאת. אבא אכל חלב, גם הבן אכל חלב. אבא יפריש חטאת ומת. מה הדין? חטאת שמתו בעליה, יראה עד שיסדוי, ואי אפשר להקריב אותם, כי זה חטאת. מה הסיבה? תחילת צבחים, מה הסיבה שלא מקריבים אותו? כי חטאת היא על החטא, ואם אין מי שכפר ממנו, אז אין מה לעשות איתו, ולכן אין מה לעשות איתו. יראה עד שיסדוי ויפתו. אז בין השאר יש כאן גם חטאת, זה א', וב', עצם המושג, כלומר, הקדושת הקורבן כרוך ביעד שלו. אם הקורבן מיועד למשהו, אז זה הקיום שלו. ואם אי אפשר להשיג את המטרה הזאת, אז אין מה לעשות. ודאי שמישהו אחר לא יכול להביא את הקורבן. כנראה שגם, נגיד בחטאת, זה לא מחפר על חלב. זה מחפר על החטא של ינקו שמרו שאכל חלב. אז מישהו אחר, לא מישהו אחר. וגם לא בנו. מה שייך, מה זה משם זה בנו? לא יכול להביא את הקורבן. הגמרא אומרת לנו לכאורה את הרעיון של הפתרון אחרי הלכה. אז כאן יש דין ירושה. כאן יש דין ירושה. אתה מיד נדבר על מה זה דין הזה. אבל לכאורה, בסברה, הבן לא מגלח על הזיגות אביו. ולכן גם אישה וגם הבת ודאי שלא, כי אין הלכה שם. ואנשים האחרים בטח שלא, גם השכנים גם לא. אין הבדל בין בן ובת ובין השכנים. הקורבן הזה זה קורבן שלו, והוא לא פה. אז אי אפשר להביא אותו. אז הלכה היא בנזיר. שואל הגמרא, זה הלכה ש... עכשיו, מה הוא פשוט להלכה? מה הסברה שמיד עולה לראש? ירושה. עכשיו, מה זה אומר ירושה? איך ירושה פותר את הבעיה? זה קורבן שכבר הופרש לצורך נזירותו. אז מה שייך? עכשיו, הקורבן שייך לבן. אז אני צריך להקדים כאן. האמת שזה דבר פשוט לי, אבל אני עכשיו הבנתי שזה לא פשוט. כי לפני שבועיים היה לי במתקפי השיחה עם דני וולף, שואלתי שאלה, אמרתי לו, טוב, זה דין של ביילוס בקדשם. אז הוא אמר לי, כן, בדוק בקדשם. אני באמת, הוא מנסה להוכיח בספר שלי שיש דבר שנקרא בדוק בקדשם. אמרתי לו, כן, אני לא יודע, שמעתי את זה, אני חושב שמעתי מהרב, הרבה פעמים. יהיה דין של בדוק בקדשם. מה זה אומר בדוק בקדשם? אני בטוח ששמעתי מהרב, אבל אני לא זוכר מתי. כי לא למדתי זוכרים עם הרב. דיני מומנות, דברים שייכים. כן? הגמרא הזאת, הרב הזה שייך. זה בדוק של דיני מומנות. אם אדם מפריש קורבן, למי שייך הדין עם המנות של הקורבן? זה שייך לשמיים. לא רק בקודשי בנק הבית, שזה פשוט. גם בקודשי הגוף, אז הוא לא הקנה את זה לשמיים. אבל ברגע שזה קדוש, זה שייך לקדוש ברוך. זה לא שייך לו. אז מה זה? אבל עובדה, שכשמקריבים את הקורבן הזה, אז הוא מתכפר. בלשון הגמרא, מי מתכפר? זה לא, אני מביא רעי מהלשון, אבל זה לא באמת רעי, אבל זה עובדה. מי מתכפר? הבית. אז נדמה לי שהרב אמר, אני לא זוכר, אבל נדמה לי שהרב אמר, שיש מושג מיוחד שנקרא בעלות של קודשם. כלומר, זה לא בעלות, אבל יכול להיות שהם לא קשורים זה לזה. כלומר, מי הוא הבעלים של הקודשם? מי שהיה אתמול הבעלים של הסינים אמר, זה בדרך כלל. למה? למה זה הקורבן שלי? כי אני זה שהקדשתי אותו, זה היה כדי לדשוליה שלי לפני כן. אז לפחות הם התחילו ביחד, הבעלות של הקורבן זה הבעלות שנשארת בדיני קודשי ומה שהיה לך בעלות לכם. אבל יש מקרים בגמרא שהם נפרדו לחלוטין. יש מדוקים בצפחים דף, כמה דפים הראשונים שם. אז שאחד הוא הבית ומישהו אחר, אחד הוא בדיני ממנות ואחד הוא אחר בדיני קודשי. אדם יכול לנדב קורבן לצורך מישהו אחר. אחר כבר מבין מקרים כאלה. אני, אתה אדם אני ואתה צריך קורבן, אז אני מקדיש קורבן בהמה שלי ואני מקדיש אותו לצורך הדבר שלך. אז שם זה אף פעם לא ישך לך. אתה הביילים, דיני כפרה, אתה הביילים. אז הרב אמר, זה לא סתם ביטוי. יש מושג של בעלות קודשים, מי הוא הביילים של הייעוד של הקורבן, מי הוא הביילים של המשימה הקורבן, הביילים צריכים לסמוך את ידיהם, יש הרבה הלכות שלנו בבית, ויש מושג אחר שזה בעלות של דיני ממון, והם לא הולכים ביחד. אז אני חושב, מה שאני רוצה להציע, שזה הנושא של, של הגמרא פה. אין ירושה בבעלות של קודש. בעלות דיני ממון עוברת בירושה. עד עוברת בירושה, ובית עוברת בירושה לפי הכללים שלמדנו כשלמדנו יש נוכן, שזה הייתה מתי? לפני שנה? שנה של שנה קודמת. לכן אני זוכר את זה. יש ירושה, ירושה בעצמו זה קצת חידוש, לא כל כך, כי התורה לא מחדש את זה, אני חושב שזה נכון, אבל יש כללי ירושה. בקודשים אין ירושה. אז אם אדם מפריש קורבן לצורך עצמו, אז הבנים הם צריכים להיות בעלים של הדינים האמנות, אם יש דינים האמנות, אבל הם לא בעלים של הייעוד, של הכפרה, כי זה לא עובר להם, גם בין אם צריכים, בין אם הם לא צריכים ברמה אישית. אז כאן הלכה היא בנדזים, אני רוצה להגיד מה ההלכה. ההלכה היא שהתורה חידשה ירושה בקורבנות נזים בפי הכללים, היה נקרא את הכללים שמופיעים במשנה, רק אם שתי הגרסות, רק אם היית נזיר בחייו או רק לא היית נזיר בחייו, כן. אבל רק עדים מסוימים, אבל התורה חידשה שיש ירושה, אבל זה דין ירושה. ולכן מה שואלת, אם זה דין ירושה אז זה קורה לפי כללי ירושה, כמו התורה פשוט הרחיבה את ירושה, אז לכן בחור ופשוט וחיסי חיסי וכן הלאה, זה אולי בת שלא במקום בית זה פשוט יותר, אבל אז התורה חידשה שבנות לא יורשות בכלל פה. כלומר, האם זה דיני ירושה הרגילים במקום חדש או שלא? זה לא נקרא ירושה, זה הלכה. אולי זה לא ירושה בכלל, או שגם זה ירושה זה לא עוזר לך, כי זה לא נותן לך שמובצה נוספת, כי זה לא קשור לירושה הקלאסית. אבל זה עובד, המושג הוא שהבן יכול לרש. עכשיו, אם אני שואל, בסדר, אמרתי, אבל עדיין לא מסביר את זה, כי למה אי אפשר להקריב קורבן של מישהו אחר? כי זה חסר כאן הייעוד. אז איך האבא היה נזיר, וגם אני נזיר? אז מה אם אני ירשתי שם בית? אז הקורבן שייך לי, אבל הקורבן, אולי אני מגזים, אולי זה לא נכון, אבל הקורבן היא מחפרת, או מחפרת זה לא מילה נכונה בנזיר, היא מרסף על נזירותו, מסיים את נזירותו, זה השערות שלו. אז גם שימו לב לביטוי של המשנה, מגלח על קורבנות אביו, כן? מקשרים את זה לגילוח, צריך את הקורבן כדי לגלח עליו. אז איך זה קורה? אז זה אני זורק בתור דבר שכולם יודעים את התשובה פעם. איך הבן יכול להביא קורבן שהיה מיועד לגבר, לאישיות, לשם של אביו?
אבל
שהוא ממשל של אביו. בסדר, לכן שאלתי מתחיל יש לו, אתם זוכרים את אבות שיש דין מיוחד, ויש ראשונים, הרמה שאומר שדין מיוחד רק בבנים ולא בירושות אחרות, שהבן הוא יורש מכוח ממשיך זהות האישיות, הוא במקום אביו. טוב, זה כבר ישר, עדיין הדין הוא לא נכון חוץ מפה, כלומר עדיין, אבל החידוש בנוי על כך, על הלכי בן הזיר יישר, הבן הוא לגבי הדבר הזה, הוא מביא את הקורבן על עצמו, כי אין כל כך עצמו ואביו, הם נהיים איכשהו אישיות אחת לצורך הדבר הזה.
צריך גם להוריד את הממה של הקורבן, שלא קורבן, הקורבן הוא רק יחיתים, זה כמו שאמר הנזיר מגלה, הקורבן זה רק יחיתים, צריך להביא את השיער.
ולכן
אוקיי, בסדר, אבל זה גם הנפקמינה, כלומר הוא, אתה שואל אתה לא שאלת, אבל אני אתה שמעת, הלאה אצלי את השאלות הזאת שהאבא מת והוא יגלח את אבי בשביל עצמו, הוא יגלח את אבי. אוקיי, זה לא אבינה, הצידו הנפקמינו באמת בקורבן, יש קורבן אחד, כמה זה עוד הכסף, אז הוא רוצה להביא את קורבנות אבי שאחרי שהלכו לאיבוד, הוא רוצה להביא אותם, הוא מנצל את הכסף של אבי. אז יש, לכן יש כאן ירושה, פשוט הוא מביא כסף, הוא יורש כסף בעצם, כי אחרת הוא יצטרך להפריש משל עצמו. אז מבחינת התוצאה זה ממש ירושה, פשוט בסופו של דבר הוא הרוויח כסף שהוא ירש מאביו. אבל זה לא מעניין אותנו, אנחנו מעניינים אותנו ברוש הזה, אם זה היה כסף זה ישר, השאלה אם הוא יכול להקריב אותם. אז אחרי שהוא מקריב אותם בגלל איזשהו דין ירושה, וזאת שאלת הגמרא, עד כמה אני לוקח את המושג הזה של ירושה ברצינות, אם עכשיו אני באמת הולך בדיני ירושה כמו שצריך, או שלא, לא, לא, זה הלכה, זה רק גבורת שאתה אמרת, זה אולי המחשבה של הרעיון, אבל למעשה זה דין עצמאי, ולכן מה שמצינו מצינו זה, לפי מה שאני רואיתי ראשון שחלק, שההפך מירושה פה בדין הראשון זה שכל הכל אבזר. לא הבנתי בדיוק את זה, אבל טוב, זה לא חצי חצי, חצי חצי זה דיני ירושה, זה שני בנים, ואם זה לא דיני ירושה, זה הלכה, אז מה הלכה? אני לא יודע, זה... בסדר, אתה אומר את זה, זה אפשרי, זה אפשרי, זה כל הקודם, כל הקודם זך. יש בעיה בלשון הגמרא, שבחקירה בה, בחור וזה. אז אם זה ירושה, בחור מקבל שני שליש, ופשוט לא. אם זה לא ירושה, מה יצטרך להיות? כל הקודם זך. ולא משנה אם אתה בחור או לא. אז לא, הגמרא רצתה שיהיה משהו נפקא מינה, אז אומרת, לא, זה יהיה חצי חצי. כלומר, זה מין מצב ביניים. זה מספיק ירושה שאני אומר חצי חצי. לא כמו קודם זכר הקודם, אבל דין בכור לא נכנס כאן לפעולה. כי לא כל ירושה יש לה דין בכור. בכור לא יורש ולא יקבל מוחזר. אז אולי גם בכור לא יורש בזה, כי זה בכור זאת קצת שונה. אין זה, אז מה זה? מה יצרה יותר משתי אפשרים. לכן אני חושב שאני צודק. בברור שזה יש כאן מושג ירושה. השאלה היא האם אני לוקח את זה ורצינו את זה ירושה ממש, או שזה דומה לירושה. וזו ירושה יכול להיות שדומה קצת או לא דומה, או דומה פחות. כן, לכן נוצר הלכה היא בנוזר. זה לא יכול לשאול שאלות עליי, אני מוגן, אני רק יכול, אני רק יכול להוסיף, אני רק יכול להביח, אני לא יכול להוסיף. לא, אני רוצה למצוא את הערכי בזה שיש כדין שהוא לא הגיוני לפי הקדים הנורמליים. אין ירושה בקומן.
נכון, אבל רק לא שמור מפיל את הדין הזה.
ולפני כן שאלתי לפני שעה, יש הרבה הלכות מוזרות בנזיר. אז נכון, אני רמסתי שאולי יש פתרון אחד לזה, זה הוא מוזר, ואולי אתה רוצה עכשיו פתרון מקומי.
יש לך דוגמה, דיברנו על הדוגמה הזאת שכלומר בלידת בנים, יכול להיות שזה לא דוגמה מקרית. כלומר, נצא לזה גם בכל מיני עניינים אחרים, שדוגמה שם מדברות על... כלומר, שיכול להיות שגם דוגמה הזאת, הוא מדברת על קשר בין האב לבין...
כמו הלכה הקודמת, הלכה הקודמת זה רעי יותר טובה, אבא מזיר את בנו, מזיר את בנו. יש... מה שאני אומר עכשיו, אבל אני חושב שאולי הצלתי, אני אומר, זה הקיצוניות שמעתי עכשיו, שזה לא, כמו, זה לא רק ירושה את הבעלות, אלא זה, רואים אותם כבן אדם אחד, וכל הכפרה היא אחת, כן, שזה צריכים מיזוג האישיות, וזה יסביר גם למה הוא מדיר אותו, את ההלכה הקודמת, כלומר, הוא בעצם, לא בגלל שהוא בא עם סוף בנו, בן הקטן, שם זה בן הקטן, הוא המשך שלו, אז הוא הוא בעצם מקדיש את עצמו, אבל זה לא החשבונו. זה לא בלי להקדיש את עצמו. אבל למה הדין הזה, שהוא רעיון יפה מאוד, אבל הוא לא נכון, הלך אל המעלה, ושום דבר אחר. למה זה יכול לנזירות? אני צריך להגיד שנזירות זה השיא של מה שרמזתי, ייעוד הבן אדם, זה לא דין בגוף שלך, זה דין באישיות שלך, זה דין ביהודים שלך. בסדר, משהו כזה. אוקיי, תחשבו זה עוד כמה חודשים. לא, יש כאן משהו, אבל זה מבינים, זה עוד מסוכן להתחיל להגיד פרשנות הלך לראש מסינה. הביטוי הלך לראש מסינה בין השאר, פירושו, זה אל תנסה להסביר. אז אנחנו הולכים כאן עוד כאן מאוד נודע. כרמת, אתה לא יכול לקשות שאלות עליי. אם זה היה נורמלי, זה היה נורמלי. זה לא גזרת הכתוב. זה הלך לראש מסינה. יש בהלכות הראש הסיני יותר אי הגיוניות מאשר יש בסתם זה את הגדול, ודאי בסתם הלכות אחרות. אז כי זה באמת, זה באמת יוצא מן הכלל, זה נוגד את כל הכלים הנורמליים. אבל בכל זאת מותר לשאול, אחרי שנתנו את המס, זה לא הגיוני, ובכל זאת, מה נאמר פה? אז כן, אתה עומד על איזשהו חוט כאן, אבל זה לא כל כך בהיר עדיין. אבל בסדר, תמשיך לחשוב על הנקודה הזאת. השאלות הגמרא זה, יש שלושה דינים. אחת זה הגמרא אומרת שבן מקום בן, פשוט שלא. אז זה בשביל חסק את דיני ירושה. חידוש הוא שגם בת שלא במקום בן לא, אז זה נוגי דיני ירושה. מה זה נוגי? זה עדיין ירושה, אבל זה לא... החידוש של התורה של בנות ירושות, זה כן חידוש, כמו שרבי שמואל בטוח שכן, אז זה לא נוהג פה. דין השני זה שני בנים, אם זה חצי חצי או לא. דין השישי היה בחור ופשוט, ואז זה כמו שואל השאלה אחרת על בחור. שואל הגמרא, אם תמצא לומר ירושי ולפום לשקל וגלח, ובחולן הוא דעית לפי שניים, ובהקטי שלו. השורה לא ברורה, כן? העברית לא... אתה אמרת, האם הבחור מקבל פי שניים או לא? ואז אתה אומר, ואם זה כן ירושה, והוא שומע ירושה זה מה? בהקשר של השורה הקודם, מה זה ירושה? שהבחור כן מקבל פי שניים. אז זה כן ירושה, אבל הוא לא מקבל. זה לא מנוסח לפי... מה שאנחנו רגילים. אז הראשונים כאן אמרו פשט, זאת אומר, ביי רבה הראשון רבה בקור כמו שנזי אמרנו את הגמידה ורבה לבית הגלי אין, אחי נמיד עניין שאיתו בכל פי שניים, אחי נמיד אמרה, אבי, תגלחת או לפו מי לשרק על פשע נכסים, עוד יום הירושה הגמיר לה, כי הייתי דנות על פי שניים אמות, שאית ושביר, בקופן אותם נסירות, כן מגלך. ואיתי צלום, בחולן הוא דעית לפי שניים, פיר שמיין אותם. הוא עושה פיר את השורה האחרונה הזאת, בחולן דעם על לשון חולן, ולא לשון הקש. אז הוא חיפש פשע, אז הוא אומר, אולי יש הבדל באיך בדיוק דיברו, מה פירוש חדש? כן? אם הוא אומר בלשון חולין, אבל בלשון הקודש ולא בלשון הקדש, זאת אומרת אלו לנזירות, אבל בהקדש לא, אילו מהכי הרי הוא נמציא משהו חדש. אם הוא אומר הרי לנזירות, אז כן יושב. אם הוא אומר הרי זה לקורבנות, אז יש יותר דיני הקדש ופחות דיני ירושה, לכן אולי שם לא. אני חשבתי, זה לא קרה לי הרבה שנים, אני חשבתי על פירוש חדש בגמרא, זה נגד הראשונים פה, אבל לדעתי זה ממש נכון. רק שזה לא, זה לא מסתדר עם איך שבגדים, אבל אם הם בכל זאת הם קשים. אני חושב שגמרא שואלת ככה, אם זה דיני ירושה, אז הבכור צריך לקבל פי שניים, והפשוט לא. או דילמה, זה כן דיני ירושה, אבל בדיני ירושה, בכור לא מקבל פי שניים בהקדש. כמו בדיוק כמו שהגמרא, וישנו אופן שואל, האם הבכור, במה הבכור לא נותר פי שניים בכל דבר. ברוי הוא לא מקבל, במחלוקת וברבנן אם הוא מקבל בשפח, אין הלאה. אז כאן הגמרא שאלה, גם אם תצלומת, זה כמו אם תצלומת אבל הפוך. אם תצלומת ככה, אבל עדיין יש לי חקירה בדין המקורי. כמו זה קרה בזיין המודד שם בקידושין, שלא כל אם תצלומת היו ישירות אחד מהם, חזר על עצמו. זה רואה בבעיה לשיטת הגאונים שכל אם תצלומת זה הלכה. אבל כשחוזרים אחורה זה מקרקם. אני חושב שזה הפשט כאן. האם זה הלכה? ואז ברור שבחור לא מקבל משניים. עד הרב. אז כל הקודם זה הלכה בעצם. או שזה כן דיני ירושה, ואז אני חושב שבחור מקבל משניים. או דילמה, גם זה דיני ירושה, אבל בחולן הוא דעית לי פי שניים. אבל בהקדש לא. כמו שאמרתי, יש דין מיוחד שנקרא בלות של הקדש. ולכן יש ירושה בהקדש, לפי החידוש שיש פה. אבל השאלה היא, ירושת הקדש, ירושת בעלות של הקדש, היא שונה מירושת בעלות ממון. האם הדין של ירושת בחור, שרואים שבחור לא יורש, הוא לא ממלא את מקום אביו? זה עבוד שאני אמרתי כשמדע יש לך. הבן ממלא מקום אביו, ובחור לא ממלא פי שיים במקום אביו. אז הוא יונטל גם ברוי כממוחזק, אלא זה מתן לקי רחמן. התורה נתנה לו חלק, ואז כולם ביחד יורשים, כלומר מחליפים את אביהם. אז הדין הזה שמצא לקי רחמנה זה רק במוחזק ולא ברוי, אז אולי זה לא שייך בקודשים, סביר שלא שייך בקודשים, איזה מתנה הוא נותן לו? אז הדין המיוחד שבכל, אם זה דין ששניים נותנים חצי חצי, אם זה ירושה, אז גם כאן חצי חצי. והייתי חושב שגם בת, אם אין לבלת, אני צריכה לקבל. כלומר, זה דיני ירושה, זה דיני ירושה. אבל בכל זה לא סתם דיני ירושה, זה דין מיוחד בירושה. מתן לקיים רחמנים, כלומרים. אז אומר הגמרא, בצורה מפורשת בגמרא, אם תסתום הירושה היא, הוא לפעול בשוק ובגליה, כלומר, כל אחד מקבל חצי בפשוטים, אבל בכל זה דעת לי פי שניים. התורה של קדשה דין פי שניים, זה רק כמו שזה רק במוקדם, רק בחולין. מה זה בחולין? סוג בעלות. אבל בהקדש לא. אבל דין מה, כיוון זה קדש לי, זה לא אך לא שנה אביב, לא שנה אביב, לא שנה משהו אחר. כן, למה אני חשב? קראתי את הגמרא מיד חשב, זה אפשר. אתה צריך לא לבוא לזה בכך. אבל, חשב שזה אפשר, כי פה היה לי בראש את המושג הזה של בעלות קודשים וחידוש שיובשים אותו. זה אלף, זה מושג מאוד מאוד חשוב כשנולדים קודשים, יש בעלות בקודשים, זה מסביר הרבה דברים. אני 100% בטוח ששמעתי את זה מהרה, אבל אני רק לא שאלתי את עבודי חסי, כי אם רב דני לא שמע על זה, אז מה שעבודי חסי לא הזכיר על זה, כי הוא למד המון קודשים עבודי חסי, ואז איך יכול להיות שאני כן יודע את זה? אני צריך שואל עבודי חסי, אבל אני כמעט בטוח. אני לא זוכר איזה מסך את זה היה, למדתי בבן נשיא, אני לא אמר על זה. מה? איזה סדר? עכשיו, לך השם, כתוב מושג שבעדות בקודשם. הוא מצב שם הרב. אני גם לא שמעתי. טוב, בסדר. השאלה היא, מה זה? אבל בעדות בקודשם זה שונה בעדות ממונה. השאלה, כמה דיני ממונות שייכים שם? אתה לא יכול למכור את זה דוגמה. יש לי קורבן, אני לא יכול למכור לך. בעדות? למה לא? לא יכול, זה לא אותו סוג של בעדות, כן? זה בעדות אחרת. אז ירושה גם לא. חידוש פה שבעדות שירושה, כן. מה זה כמה מתפלפלת? עד כמה הירושה הזאת היא רצינית. החקירות האחרונות של הגמרא זה האם זה עובד על נזירים שונים, נזיר עולם ונזיר סתם, נזיר סתם נזיר עולם, ומה שעוד יותר מעניין, נזירות טהרה ונזירות טומאה. כלומר, איזה מקרה זה? מה? אבא נזיר טמא והוא נזיר טהור, או שניהם, הוא מצא שני המקרים. אז הירושה הזאת שמדברים עליו זה רק אם אתה נזיר, כן? נזיר יורש את אבא שלו נזיר, שזה קשור למה שאתה אמרת. אבל מדובר גם במעות שעוד לא קנו איתם קורבן, אז יש שם קדושה, קדושת דמים. אז אני רוצה לשמש בהם לקורבן עולה אחרת שיש לי, עולה העולה של אבא שהיה בשביל נזירות שלו. אז אני במקרה נדרתי עולה, אני עושה, בדי שלא, זה רק נזיר נזיר. זאת אומרת, שואלת, האם זה עובד בנזירות עולה ונזיר רגיל, ואחרי נהפוך. אז זה דיברנו קצת ולמדנו נזירות עולה, האם זה אותו דבר, רק עם דילים אחרים, או שזה מוסד אחר. חורה, בפשוט, בבת ראשון, זאת השאלה פה. האם נזיר עולה ונזיר רגיל, האם באמת שניהם נזירים או שלא, זה X וזה Y. אז זה לא שייך להעביר. נזירות טומאה ונזירות טהרה, אז עד פעם זה קצת שטחי מה שאני אומר עכשיו, אבל או מה שאמרתי בשם רב חיים, שנזירות טומאה, הקורבנות הן קורבנות סיום מלות. זה נזירות טומאה, זה סוג של נזירות שסופרים כמה ימים, לא 30 אלא 7, באנו עם קורבנות קצת אחרים, כן, השם חטאת ועולה ולא חטאת שלמים ועולה, אבל זה עדיין אותו סוג של מבנה. אז זה מסביר אולי למה אפשר לה... יש בעיה להעביר, כי אתה לא יכול להעביר את האשם. אז זה מסביר, לא, את האשם אי אפשר להעביר, אבל את העולה והחטאת אתה כן אפשר להעביר. אבל העולה והחטאת יש להם אותו תפקיד, זה כן, זה קיום של נזירות. הוא היה צמא, אז הנזירות שלו הייתה נזירות תומה. אני טוב, זה של נזירות הרע, אבל הוא היה נזיר של 50 ימים, אני הייתי נזיר של 100 יום, זה בטח אפשר להעביר. כי זה בסדר, זה דברים שונים, אבל זה אותו סוג של נזירות. זה לוקח את הבחיים עד הסוף. נזירות תומה זה נזירות מצוידת, רק שזה באיסור ונורא והיום. אבל חוץ מזה זה נזירות רגילה. אז לכן יהיה אפשר גם להעביר את הקורבנות. יש הסימני כמובן שאני דילגתי על המשנה. במשנה, המשנה מחלקת בין מקרה שהוא היה נזיר בחיי אביו, לבין מקרה שהוא נדר נזיר רק אחרי שאביו מת. ויש שתי גרסות במשנה שהן הפוכות. שזה דווקא טוב פה ורע שמה, או הפוך. בסוף מביא את שני הגרסות. הגרסה שלנו זה ש... מתי כן? רבי יוסי אומר... רק אם אתה היית בחיים. אוקיי? אז טוב, אתם יכולים להגיד את הפירושים לשני הכיוונים. זה לא כזה קשה, אי אפשר להחליט ביניהם. מה, למה זה יותר טוב אם הוא היה נזיר בחיי אביו? בלי אבות, בלי אבות שדוד רוצה להגיד שהוא לא חשב עליו. הסברה יותר פשוטה. אז
החוק. משעת מיטתו היה יותר ממשיך.
כי ה... מה? משעת מיטתו. זה אבות שהוא רוצה להגיד. כן, שאז זה כאילו הם... אז אני אשמע מאוד קיצוני. הם נזירים. הם נזיר אחד. הם חייבים שני כוונות בנפרד, אבל הם נזיר אחד. כן, אם זה אחר כך, אז מה הקשר? הייתי את זה בשבילה. אם זה אחר כך, אז ברגע שהאבא מת, הקובן כפר ניסל. זה מיועד למשהו. אם היה שישהו שמחכה, אז אפשר להעביר את אליו, אבל זה כמו זה כמו בן שנולד אחרי מיטת אביו. אז בזמן שאבא מת, הנכסים הם לא שייכים לאף אחד. אז כאן הקורבן כבר מיועד לכלום. מיד הוא יפלו את הדין, הוא יפלו את הדבר. לא שהם הולכים לצוע, אבל מיד הוא יפלו את הדבר. אחר כך אי אפשר להקל אותם. אם הוא היה בחיים, אז הוא תפס אותו בזמן. זה היה אפשר לפשוט, לא צריכים להגיד משהו עמוק פה. כן? ומה הסברה הפוכה? והפוכה היא לגבי חיובים. אם הוא נזיר ואבא שלו נזיר, אז הם כבר התחייבו בשש קורבנות, אי אפשר אחר כך לחסוך. אם הוא רק נדר אחר כך, אז הקורבנות האלו הם כאילו באוויר, מחפשים את אבא שלו ולא מוצאים אותו, ואז פתאום הוא מופיע ואומר, טוב, סבור אליו. זה הפשט הבעל הבטל של שני הכיוונים, וזה שני גרסות בראשונים, וזהו. רק נסיים רק עם הרמב״ם. רמב״ם קצת פלא על הדין הזה. הרמב״ם, מי שנתקשה ברמב״ם, איפה זה פרק ח' הלכת איבר? הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת ככה. האיש שנדר בנזיר, יש לו להביא קורבנות אביו לעצמו ומגלח עליהם. ואין איש שמגלח את קורבנות אביו, ודבר זה הלך מפי קבלה. כיצד? מי שהיה אביו נזיר והפריש מעות לקנות בין קורבנות, הוא מת, והניח המעות סתומן, אחרי מות אביו, הרי אני נזיר על מנת שאבי קורבנותיי ממעות שהפריש בהן אבי וקורבנותיו, הרי זה מעיבים הם קורבנות. אז מה החידוש של הרמב״ם? קודם כל הוא גורס שזה דווקא כשהוא נדר אחרי המעות. אוקיי, אבל הוא מוסיף עוד משהו. הנזירות שלו מלכתחילה היא נזירות על מנת להביא קורבנות אביו. זה מין נזירות ניצול. הוא כאילו רק נהיה נזיר כדי להביא אותה. הוא צריך להתנות בזמן הנדר. הוא אמר, הרי אני נזיר על מנת שאביא קורבנות אבי. הרי הוא יביא קורבנות אביו. וכן אם היה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות סתומין, הוא מת אב, גם אם הוא היה נזיר לפני כן, ואמר הבן אחרי מאות אביו, הרי אני מגלח על מאות אביו, הרי זה מביא קורבנות דם. אז כאן הוא אומר שלא. גם אם הוא היה נזיר לפני כן ולא התנה בזמן הנזירות, אבל אם הוא היה נזיר בחייו, אז הוא יכול להגיד, הרי אני מגלח על מאות אביו. אז מה לא? אז מתי לא? כי במשנה ודאי שכתוב משהו לא. אבל אם לא אמר, יפלו המאות לנדבה. אז מה זה? מה זה אם לא אמר? אז שיגיד. כלומר, איך הוא יכול לא לומר? הבן אדם רוצה לדעת אם הוא יכול להביא את קורבנות אביו בשביל עצמו. אז הוא שאל, האם אני יכול להביא, הוא שאל את הרב, האם אני יכול להביא את קורבנות אביו? אז הוא פעם אמר, אני רוצה להביא את קורבנות אביו. מה זה מקרה שהרב אומר שאם הוא לא אמר, אז יפלו נדבר? מה זה, אף אחד לא אמר לו, וחיכינו חודש, חודשיים, אמרינו שזה שום דבר לא קורה, אז אמרנו אותם, בוא ניקח אותם. פשוט אי אפשר להבין את המילים פה. אם לא אמר, כי הוא הרמה אומר, הוא יכול להגיד את זה או בשעת הנדר. זה אומר אחרי מות אביו, כי אם חייב אביו להקריב שעת הנדר, זה כאילו לקלל את אבא שלך. אפשר, הוא יכול להגיד, אם אבי ימות, אני אביא את כמה נשאר. זה לא יפה להגיד. או לא שאומר את זה אחרי מות אביו בשעת הנדר, או שאומר את זה בחיי אביו, אחרי מות אביו, אבל כשהוא היה כבר נזיר, ואז אמר את זה מיד. אם הוא לא אמר שום דבר, אז לא. אז במה מדובר כאן? מה?
אם יפריש כל קורבנותיו.
אז אם הוא יפריש קורבנות לעצמו, ברגע שהוא מפריש לעצמו, אז זה מקלקל. זה לא מה שקסמיש. הקסמיש שמציע, מה קרה כאן? אבל אם לא אמר, צריך להגיד תמר אחרי מות אביו. אני חושב, או כסמה של מה או הרדבה, אז אחרי מי אומר, הוא צריך להגיד את זה לפני סיום נזירותו. כבר הרעיון שלהם היה, ברמה לא כתוב תום, זה עוד פעם, אם הוא כבר התחייב, אם הוא הגיע לסיום נזירותו, אז חל עליו חיוב להביא את קורבנות שלו, ואז הוא לא יכול להביא את קורבנות אביו. אבל אם הוא אמר את זה לפני יום ה-30, למרות שהוא לא אמר את זה ביום הראשון, לא אמר את זה בזמן התנאים, אמר את זה לפני סוף ה-30, אז הוא יכול לסחוב את הקורבנות של אביו אליו. זה עכשיו מאלה שזה פתוס את משפטו שמאית אביו נזמן אחר. מה אתה מציע שמה שאם הוא פשוט יפריש קורבנות, זה רעיון דומה בסך הכל, זה לא כל כך שונה. טוב, אז הרמב״ם הוא באמת, זה באמת רמב״ם מעניין. הרמב״ם מציע כאן שני דברים, אחד זה מציע את העניין של התנאי, אם זה אחרי, אם הוא רק נדר אחרי מות אביו הוא צריך להתנות, אחרת זה אי אפשר. מה המקור? לא יודע, זה לא כתוב בגמרא. ומה הספרה? מה הספרה? אם שניהם נזירים באותו זמן, אז הקורבנות של אביו עוברות אליו. אבל אם אבא מת לפני שהוא היה נזיר, אז הוא צריך לנדור על דעת. כן, מה? טוב, תחשבו. לא, זה קשה להגיד בדיוק מה הקורא. הוא צריך להגיד, כן, אבל לא צריך להתנות על מנת. אתה חושב שאותו דבר בעצם? רבי מה כתב שני נוסחות, אבל אותו דבר צריך להגיד. לא משמע ככה. אמר, הרי אני נזיר, זה ניסוח מדויק, הרי אני נזיר אמנה שאביא כל בנותיים נימות. שאני אולי נדיעתי לא נכון, נדיעת מזה שאם הוא סתם, אבא מת, והבימות מסתובבות שם בחצר, אז הוא אמר, טוב, אני רוצה להיות נזיר. ואז הוא אמר, היי, רגע, יש כל בנות לאבא שלי, זה מוכר מדי. הוא צריך, אחרי מות אביו, הוא צריך לנדור על מנת, בחיי אביו, אם הוא היה נזיר בחיי אביו, אז איכשהו הנזירויות שלהם מעקים אותו בכיוון הזה, אז הם נזירים ביחד ואת הקורבן כבר עומד לרשותו. אבל אם הוא רק נהיה נזיר אחרי מות אביו, אז זה שלו, זה עצמאי, מה פתאום שהוא משמש באוויר? אז הוא צריך לחבר את הנזירויות. אז התנאי הזה, התנאי הזה אומר שהנזירות שלי הוא המשך נזירות של אבא שלי. יש לו כוח לחבר הנזירות שלו עם אבא שלו, ואם הם בחיים, אז הנזירויות מתחברות אוטומטית. זה ההפך מדיני ירושה. בחיי אבא הבן לא יורש אותו. אז לגבי זה, בחיי אבא הבן הוא ממש איתו, ואחרי מותו הוא יוכל לחבר את עצמו, להכניס את התק על השקע ולחבר את עצמו. חוץ לזה שווה יודעים איפה זה בא, איפה מקור לדין הזה, אבל ככה משהו מהרם. טוב, זה רמה מעניין, ראוי למחשבה, אני לא יודע איך לפעות זה בדיוק מהיוחס. טוב, מה אתם רוצים לבוא בהמשך? אנחנו, חודש יש איזו סוגיה אחת או שניים שאני לא חשבתי עליה, אבל אנחנו גמרנו את כל מה שחשוב לגב של הנזר. מה זה נזר? קדושה וכי הלאה, מלות, כל הספרות שקשורות למלות, שהשתמשנו בזה 20 פעם, נדמה לי שזהו, נגמר. מה נשאר? נשאר פרק מאוד מעניין, שני פרקים מאוד מעניינים, אבל הם עוסקים בנזיר, אבל לא באמת. פרק שלושה מינים, כמו האיסורים. יש משנה על איסור יין, יש משנה על איסור תגלחת, יש כמה משניות על איסור תשובה. אם לומדים את זה, אז המשנה על יין, הגמרא עוסקת בתם כעיקר, זה הקדמה לירדן. זה גם נכון לגבי נזיר, אבל האמת שנזיר אין איזשהו גשר לזה. כל זה שהנזיר הוא זה שכתוב בו מישנה. מישנה זה המקור לטעם כעיקר. אז אם עומדים את זה, אנחנו עושים הקדמה להלכות הרובן. במשך שבועיים. אחרי זה יש משנה על תגלחת. אז זה עושה קצת בנזיר, אבל זה עושה ביותר בתגלחת הראש, בתגלחת הזקן. אנחנו נעשה שבועיים, אבל אם מותר לשמש במכונת גילוח. זה מעניינים, אבל זה לא ממש בנזיר, זה גם בנזיר. זה לא במקרה, זה בסך נזיר, זה שייך פה באמת, אבל החידושים שם הם, מה זה סייר, מה זה תגלחת? יש שם גם קצת, נכון, זה תגלחת איסו, לא תגלחת איסו, לא תגלחת איסו. תגלחת איסו זה תגלחת, אז יש שם קצת נוגע לתגלחת, תגלחת שמענו קצת, אבל רוב הדינים שם יהיו בתגלחת. ותומה, אז זה בתומה, יש שם פרק שלם, הפרק השחרי, זה פרק שביעי, זה באיז, על איזה תומות נזים לגלח, ומה השיעור, כמה כזית מרקב, וזה תמורות ש... אבל מתים שם יהודים בעצמו, ומרכבים, ויש שם רקב, ועצמות, זה פרק שלם, פרק מאוד מעניין. דיני, זה נוגע לכל, אז משניות עושה שם בכהן, בכהן גדול, בנזים, אז זה מה שבעצם נשאר במסכת, חוץ ממשניות בודדות שעושות בכל מיני דברים אחרים. אבל זה, הייתי מציע לדלג על בית שמיים, שזה פרק שהוא קצת נדרים ולא מזיר, ולהתחיל שלוש המינים, והפרק שחרה, שנקרא משהו אחר, קוינגדוטו. זה פרק אחד על יין ותגלחת, ופרק אחד על תומות. או שלא רוצים להתחיל יום הדיין, כי זה כל הבאות הוא שאנחנו לא לומדים יום הדיין. למה אתם שם קיקו, אתה אומר? בסדר, זה שבועיים שאתם קיקו, אבל אתם תבדו את זה טוב, זה בלומס. טעם, החוק לבין הטעם, יש כאן דברים בסיסיים. מה זה טעם קיקו, מה זה נשאר? בתגלחת, סתם לא למדת, אתה לא לומד מקום. אז למד את תשובת החתם סופר, ששם הוא עשר את הכל בעצם. עשר להשתמש במכונת, לפני שהמציאו את המכונת הגילוח, אחר כך הוא סיפר כבר עשר אותו. הוא עשר את החדש לפני שחידשו אותו. האמת ש... אנחנו קבענו עד חנוכה, אני זוכר, וחנוכה הגיע. השלג של חנוכה כבר נמס, אז אפשר לבוא למסכת אחרת. מה אתם רוצים? אם אנחנו ממשיכים, אז יש רק תנאי אחד, אין שום סברה בפרק הבא שהמילה קדושה רלוונטית. זה לא נזיר, בלי קדושה, בלי יהודים. זה איסורים, אסור לשתות יין, זה מה שאנחנו מדבר על, זה יודעי, אבל איסור לשתות יין, אסור לגלח, ויש אנשים שאסור להם להתאבע. אבל לא נדבר על סערות וקדושה וקורבנות, יש סוגיה כזו קורבנות שלא למד, קורבנות נזיר טהור, אז נגיע גם לזה. בסדר, ממשיכים. טוב, אני צריך להיזכר בדיוק איך לחלק את זה. סתם לא עובדים בשבת, אז עד שעת השבוע אני צריך לעבור לראות איזה מתחלק סתם כאיקר בתוך תי אכילת פרס. יש לי כמה סוגיות בסיסיות איסור בצער תעשר, זה סוגיה יסודית ברפת העולם וכו', זה כמעט שאין. יש קצת אזרחי בסוף, יש קצת אזרחי בסוף.